טוב, אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית, שבפודקאסט הזה אנחנו חושפים בפניכם את סודות ההצלחה של האנשים שעשו את זה, ובענק כל התותחים למיניהם שאתם יכולים ללמוד מהם את הכלים והידע ולהביא את זה ממש לחיים שלכם. והיום נמצאת איתנו מורל הלר.
היי שחר.
יואו, איזה כיף שאת פה.
איזה כיף להיות פה.
האמת היא שדיברנו כבר שעה לפני זה, רק שתדעו. זה ממש לא כאילו שהתחלנו את השיחה עכשיו, אבל בשביל פתיח צריך לעשות את מה שצריך לעשות.
אנחנו נעמיד פנים.
נעמיד פנים, בדיוק. איך אני אוהב לספר את המאחורי הקלעים, אני אוהב לחשוף.
אל תחשוף אבל את כל הסודות.
לא את כל הסודות? טוב. אז לא נדבר על הריון וזה.
לא נראה לי שזה כל כך סוד, אבל בסדר.
כן, טוב, זה אי אפשר להסתיר.
ניסיתי להסתיר.
טוב, יפה. אז טוב, אז למי שלא מכיר את מורל, אני רוצה שתציגי את עצמך. תספרי קצת לקהל שיכיר אותך, שילמד, שיבין, שתשאלו את אירועים, גם אני מת לדעת, כאילו איך הגעת למה שהגעת, תני לנו איזה משהו.
וואי וואי, הכל התחיל ב-1990, סתם.
טוב חברים, תעצרו את כל מה שרציתם להיום, זה הולך להיות ארוך.
אז אני מורל אלר, אני מגדירה את עצמי כמאמנת מוח, שזה סוג של מאמנת אישית, שאני מבדלת עצמי בכך שכל השיח שלי בקליניקה זה... אני מתייחסת למוח כישות נפרדת. אני בהכשרה שלי יוצאתי תעודה באימון בריאות המוח, NLP, NLP קואוצ'ינג, וזהו בגדול, אני כיום עוזרת לאנשים להשתחרר מהתנהגויות, מחשבות, רגשות שפוגעים בהם, כדי שהם באמת יוכלו לחיות את החיים שהם כל כך רוצים לעצמם. חיים איכותיים, מלאים בביטחון, הערכה עצמית.
איזה כיף.
נראה לי בגדול זה.
וואו, אז כן, קודם
קיצרתי.
כל, מדהים, מדהים, אני אוהב שזה קצר ולעניין, ואני בעיניים שלי, כל בן אדם שמתעסק בתחומי הקואוצ'ינג וה-NLP, ובאמת לוקח את זה רחוק, זה שליחות בעיניי, כי זה המון אחריות, דבר ראשון.
דיני נפשות.
דיני נפשות, ממש ככה. המון המון, יש לך רקע דתי?
חלילה.
חלילה,
לא, וואה, אוי, סליחה, וואה. סליחה, לוקחת את זה בחזרה, לא. האמת שכן, באתי מבית דתי.
למה חלילה, אבל כאילו...
כי
למה...
אני נורא רוחנית. אני נורא אוהבת לעשות את ההבדלה הזאת.
בין רוחניות לדת.
נכון.
סגור, אז ניגע בזה אחר כך, אם זה יעניין.
כן, אגב, באתי מרקע דתי, אבל מאוד, זה שוב פעם, כל העניין הזה של המוח, אני נורא אוהבת את הכאן ועכשיו, כן מתחברת לפן הרוחני, אבל יש דברים שלא נוגעים בהם בזה דת, נראה לי שנשאיר את זה לשיחה אחרת.
כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. יש שני דברים שאסור לגעת בהם בישראל, זה דת וצבא.
נכון.
אל תגידי כלום על צהל ואל תגידי כלום על היהדות. אוי בבוי!
רק דברים טובים.
אוי בבוי, אוי בבוי. טוב, יאללה, אז קודם כל, אני הייתי מת לדת, זאת אומרת, כי אנחנו רואים מהם באמת הרבה מנטורים והרבה קואוצ'רים והרבה מכללות ל-NLP והרבה... זה הפך להיות טרנד, ענק. כן, יש התעוררות, ואני, אגב, אוהב את זה, ממש, כי אני הייתי בלית ברירה צריך כאילו לדעת את זה. מגיל 17 הייתי, מגיל 15, האמת שזה התחיל, עם הרבה בעיות בריאותיות, בבטן, בקיבה, סוג של, את יודעת, מחלה כרונית שלא עזבה אותי במשך 3 שנים, אנשים שמכירים אותי כבר יודעים את הסיפור. אני נכנסתי לתחום ההתפתחות האישית, כי בראש ובראשונה רציתי להיפטר מהמחלה, גיליתי שיש קשר בין גוף לנפש, כן?
אוקיי.
ובנוסף,
אפשר לדעת איזה מחלה?
אמרו לי שיש לי קרון, אמרו לי שיש לי קולית, שאולי יש לי קוליטיס, בסוף אמרו לי לא, זה קרון, ואז אמרו לי, בעצם אנחנו לא בטוחים שיש לך קרון, כאילו יש קרון, אבל אין קרון, כזה, ואני כזה לא הבנתי כלום.
מה זה בדיוק אומר? יש ואין.
יש ואין?
יש את התסמינים, אבל...
יש את התסמינים, יש בדיקות שמראות שכן, אבל יש גם בדיקות שמראות שלא.
מעניין.
כן, אז כאילו משאירים אותך בין הפטיש לסדן, כזה. במשך הרבה זמן זה היה ככה, 3 שנים. ואני נכנסתי לתחום ההתפתחות האישית בלית ברירה, כי סבלתי, ממש, כאילו הייתי בכאבים פיזיים נוראים. יפה? הייתי חייב משהו, ברחתי לאן? מה זה ברחתי? חיפשתי פתרון יותר נכון. רציתי ברוח מהכאב לתחום ההתפתחות האישית ו...
איזה בריחה טובה.
כן, ורציתי לפתור לעצמי את הבעיה. שמעבר לזה שזה פגע בי בריאותית, זה גם פגע בי אישיותית, כי הרגשתי שאני, שוב, אתה לא מתפנה ללפנות זמן לייצר תקשורת עם חברים, או אתה לא מתפנה להתחיל עם בחורות, שזה הכי גיל כאילו שאתה מתחיל את זה.
אתה מרוכז בכאב ובבעיה עצמה.
כן, אתה גם מרוכז
בזה ש... הרבה פעמים גם, לא יודעת, לא מכירה אותך, אבל רחמים עצמיים, לפחות אולי בגיל הזה, של למה זה קורה לי.
כן, כן, באיזשהו שלב אתה נשבר, כי זה כבר כאילו, באיזשהו שלב זה כבר כל כך too much, שאתה אומר, למה, 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 כזה. כן, בטח, אני חושב שלכל אחד יש נקודת שבירה, לא משנה כמה אתה בן אדם חזק, אתה יכול להישבר, כאילו.
אבל הבריחה שלך הייתה בריחה מצוינת, כאילו באיזשהו מקום, מה שאתה מגלה לי זה שהחלטתי לא לחיות את הנרטיב הזה.
בדיוק.
של נכון. המחלה, של כן. אני אדם חולה.
אני אגיד לך מה, דווקא כשאמרו לי שזה לכל החיים, רציתי להוכיח להם שזה לא נכון.
מטורף בעיניי.
מבינה?
מאיפה הבאת את הרצון הזה? כי בדרך כלל אנשים נורא...
את האופי הזה, להגיד שכאילו מה שאתם אומרים תקפצו לי.
כן,
במינים אחרות. אם תהיו 3 שנים בבית חולים ותסבלי 3 שנים, את תגידי גם לאלוהים תקפוץ לי.
מעניין.
אוקיי? עכשיו, אני לא אמרתי לאלוהים תקפוץ לי, ביקשתי המון עזרה, המון הכוונה. כן, יש לי משפחה דתייה מהצד האבא. אז אני כן בן אדם שמאמין, לפחות מאמין במישהו שמשגיח עלינו ושומע אותנו ודואג לנו ורוצה בטובתנו. מאוד מאמין בזה, מאמין במישהו שיצר הכל. מאוד מאמין גם בערכים ובחוכמה שהתורה מעבירה. האם לקחתי את זה לחיים שלי לכיוון דת? התשובה היא לא. למה? כי זה לא מתאים להלך רוח שלי. אני לא בן אדם שיצליח להחזיק מעמד בזה. בסדר? אבל כן מאמין שיש מישהו שעוזר לנו. ובאותה תקופה ביקשתי המון עזרה, והרופאים גם לא הצליחו לעזור, ואף אחד לא יודע איך לעזור לך. בשום שלב פשוט אמרתי לעצמי, לא מקשיב לאף אחד. לא מבקש גם עזרה מאף אחד. לכו קיבינים את כולם. ממש ככה. ואפילו אמא שלי שאמרה לי, בוא נלך לעוד רופא. אמרתי, השקט, לא רוצה לשמוע אותך גם. אני בריא, ואני אעשה את זה שאני אהיה בריא, אבל אני החלטתי עכשיו שאני בריא.
זה מטורף.
כן. אגב, תוך איזה כמה חודשים נעלם לי, כאילו לא היה.
וואו.
כן. למידה אינטנסיבית, כן? כאילו, NLP, התפתחות אישית, כל מה שקשור בתחומי הביטחון העצמי, התודעה, זה מה שעזר לי, אבל מה שהיה הראשון זה ההחלטה.
אתה יודע, יש לי מקרה מאוד דומה, כי לי היה שיעול כרוני. היה לי... הכי ארוך שהיה לי, היה לי 8 חודשים רצוף, וזה היה בא והולך, בא והולך. אפילו באיזשהו שלב הבחנו אותי עם אסמה, שזה נורא תואם, כי אבא שלי היה אסמתי, ומשפים והכל, ופשוט כאילו, יום אחד החלטתי, אני לא אסמתית, כאילו, אני לא רוצה להיות אסמתית.
אני רואה פה משהו שחוזר על עצמו.
אבל זה נכון, כי כשאתה מחליט שאתה לא רוצה ליפול תחת קריטריון מסוים או זהות מסוימת, ואתה משדר לעצמך בראש, אני בריא, אני בריא, אני בריא, זה מה שיהיה. אתה תהיה בריא.
ומה תגידי לאנשים? כי הנה, עכשיו היה לי כנס, יום שלישי. היו בכנס הזה 140 אנשים, ומישהי בקהל שממש ממש כאילו, היה דחוף גם לשאול אותי שאלות תשובות בסוף, אמרה לי, תקשיב שחר, גם אני כמוך סובלת, היא סובלת כבר 10 שנים מקרון.
וואו,
כן. אוקיי. אצלה זה כבר התפתח לרמה מאוד, נקרא לזה רצינית. כבר כדורים, זה כדורים שהם כימותרפיים, בואי לא נכנס לזה. כן. והיא אמרה לי, אני לא מצליחה להבין, איך פתרת בעיה פיזית על ידי המיינד והנפש? ואז אמרתי לה, מה את לא מצליחה להבין? את 10 שנים ברפואה ולא עזרו לך, מה לא הבנת?
היא לא מצליחה להכיל את זה. שזה אפשרי.
את מבינה? כי אני, הרבה אנשים מחפשים את הפתרון מתוך ההיגיון, אבל אני מצאתי את הפתרון דווקא מתוך אלימינציה. מה לא עוזר לי? הבנת?
כן.
אמרתי, בוא נשאל את השאלה, הדבר ראשון, נותנים לי פה פתרון. 3 שנים, לא עוזר לי.
נקסט.
לא עוזר לי, 3 שנים, בוא. כאילו, כך כל מהנדס, אגב, שהוא לא מצליח למצוא פתרון למכונה 3 שנים, מפטרים אותו מיד, נכון או לא?
אמת.
יפה. אז למה אני התייחסתי לעצמי ככה? 3 שנים. יפה? ולמה היא התייחסה לעצמה ככה 10 שנים? עד כדי כך שזה התפתח כבר למחלה שממש כאילו בשלבים מתקדמים.
כי היא האמינה לנרטיב הזה, בסופו של דבר. אני רוצה להגיד לך, יש מחקר מאוד יפה בספר להעיר את הענק של טוני רובינס, שהוא מספר שם על הכוח של אמונה. אתה מכיר את
אגב,
המחקר?
אגב, ספר ארוך, שני חלקים, הבנה, מה זה לא חסך?
מדהים, אבל... אוי, נכון? זה אני קראתי את הספר ולא רציתי שהוא ייגמר.
וואו, כן.
וזה לא קורה לי הרבה.
לגמרי.
והוא מספר שם על הכוח של אמונה, כמה אמונה חזקה יותר מהכל, גם מכל רפואה מודרנית. Mm-hmm, והוא נכון. מספר שלקחו שם שתי קבוצות, mm-hmm. ואמרו להם, אתם לוקחים כדור אדום, אני לא זוכרת את השם של הכדור, הכדור הזה מעורר, ואתם לוקחים כדור כחול, הכחול הזה...
מרדים.
מרדים. Mm-hmm. לא פלסיבו, כדורים אמיתיים לכל דבר.
כן, כן. לא כדור טניס, חברים, כדור שבולים, כן? ופתאום כזה, מה, חשבתי כדורגל?
לא, פחות. ומה שקרה זה שבעצם הכדור האדום היה המרדים, והכדור הכחול היה המעורר. ומעל ל-50% מהאנשים העידו שהם הרגישו את מה שהם אמרו להם שהם הולכים להרגיש. כלומר, למרות שהכימיה של הגוף שלהם הייתה אמורה להיות, למשל, ערנית יותר, לגרום להם להיות ערניים יותר, הם פשוט אמרו שהם עייפים יותר, כי זה מה שהם האמינו, ומחשבה יוצרת מציאות. המוח לוקח את האמונות שלנו כציווי, ואם אתה אומר לו, אני בריא, ויש בוויברציה, זה תואם לרגש, כלומר, אין שם איזושהי התנגדות, זה שלך. וזה נכון עם כל דבר, בריאות, עושר, כסף, אהבה.
מה זה ויברציה ותואם לרגש, אם אפשר לדעת?
מי שקצת ככה מתעסק ב-Law of Attraction, אז הם מדברים נורא על כמו התאמה בין מה שאני חושב למה שאני מרגיש. שאגב, mm-hmm. בגלל זה הרבה פעמים אפרמציות לא עובדות לאנשים, כי אני יכולה להגיד לעצמי, אני טובה ואני יפה ואני חזקה ואני מהממת, אבל אם אני לא מרגישה ככה מבפנים, אז mm-hmm. נוצרת רק עוד יותר התנגדות,
עוד יותר, מתח.
פער.
נכון.
אז הוויברציה הזאת...
בין הציפייה הזאת, לבין המצוי.
בדיוק. אז כשאתה בוחר להאמין במשהו, או להגיד איזושהי אפרמציה, הרגש חייב לתמוך בזה בצורה תואמת.
כן. יש כאלה שקוראים לזה גם הוויה. נכון?
יכול להיות. כן. נכון, נכון.
יפה. אז יפה. אז כאילו את אומרת שבעצם אם אני אומר משהו, אני צריך להיות משוכנע שזה נכון. לא רק,
אמת.
לא רק להגיד אותו. כי אם אני רק אומר אותו ואני לא מאמין לעצמי, אז מה שיקרה זה ייצר לי דווקא עוד יותר ציפייה, וציפייה מולידה אכזבה.
בדיוק. Okay. הדבר הראשון שאני אוהבת לעשות כשאני עובדת עם המתאמנים שלי, זה קודם כל למצוא את האמונת שורש. הם הרבה פעמים נמנעים מלעשות משהו, כי האמונה שלהם אומרת, אם אני אחשל, אז זה אומר עליי שאני טיפש, לוזר, מה שזה לא יהיה.
כן, אחרי 12 שנות לימוד, זה מה שאתה אומר לעצמך. שבוחנים אותך ואומרים לך, בוא תראה לי תוצאות במבחנים, והדרך פחות חשובה, מה שחשוב זה הציון, אתה מתרגל לחשוב.
נכון, יש בזה משהו. אני חושבת שזה בעיקר מגיע מהבית, כי לא יודעת, אני חושבת שיש תמיכה טובה בבית, אז פחות משנה.
לא, זה לגמרי, חד משמעית.
וברגע שאני מוצאת את האמונה הזאת, אז אני אוהבת לשבור אותה. אני אוהבת כאילו למצוא אמונה הפוכה, ואז לחפש הוכחות לאמונה הזאת, ואז אתה רואה אנשים שפתאום נופל להם איזשהו אסימון, וכל החיים שלהם משתנים ברגע. Mm-hmm. וזה נורא נורא קריטי להיות א', מאוד ערני לאמונות שלך. כלומר, לא לתת לאמונות שלך לשלוט בך באופן לא מודע, אלא להיות מאוד ערני לאמונות שלך, ולחקור האם זאת האמת האבסולוטית, האם זה נכון.
כן.
האם אני רוצה לשנות את האמונה הזאת.
ומה תגידי לאנשים? שהם אומרים לך, מי יש לו זמן לאמונות עכשיו? אני קם בבוקר, כוס קפה, לעבודה, ילדים, עניינים, מה עכשיו אמונות? מה עכשיו להתעכב עכשיו על לחוות לעצמי את המוח? מה עכשיו? למה?
בפשטות מה אני אגיד להם?
כן.
טוב, שלך, מה אני צריכה לשכנע אותך?
נכון, אבל אני חושב שהם לא עושים את זה כי הם חושבים אולי שזה... תראי, בואי. כולנו יודעים את זה. כל מנטור בישראל יודע את זה. ישראלים זה עם סקפטי באופן כללי. אנשים שאוהבים לבחון ולבדוק ולחקור. גם הדת מעודדת את זה אגב. תבחנו, תחקרו, בניגוד למוסלמים, שאם אתה שואל שאלה יורים לך בראש, דווקא אצל היהודים מעודדים אותך לחקור ומעודדים...
סקרנות.
כן, מאוד מעודדים סקרנות. ואני מרגיש שכאילו המנטורים לא מאמינים לכל דבר שהם אומרים,
אוקיי.
את יורדת לסוף דעתי?
לא כל כך.
כי אני חושב שזה כאילו קונספט קצת חדש לאנשים בראש. כי מה הם מכירים? רפואה, הרופא אמר אז.
אתה מדבר על התפתחות.
מדבר על לפתור לעצמך בעיות, אתה מדבר על התפתחות אישית, אתה מדבר על הצלחה, אני מדבר על נטרול פחדים, שבירת מחסומים. מדבר על כל מה שבן אדם בעצם מחפש כדי לצמוח. נכון? אז הרבה, אני רואה את זה לא מעט. שוב, אני לא כל כך נתקל בזה, כי גם השיווק שלי, סליחה על המילה בן זונה, אז מגיע אליי על היד הנכון, בסדר? אבל יש אנשים שאומרים, הנה עוד אחד שלא מצא עבודה, כאלה. הנה עוד אחד שכאילו מחרטט, הנה זה. עזבו את זה שאני יוצא אינטל, כן? והבן אדם לא בדק עליי כלום. אבל משהו, הם לא מאמינים. איך גורמים לבן אדם שלא מאמין?
אני לא חושבת שמעניין אותי כל כך לשכנע אותו, למען האמת. למה אני צריכה לשבת ולשכנע אותו אם הוא חושב עליי שהוא משליך עליי את הדעות שלו, והוא מוצא את הדעות האלה אפקטיביות וטוב לו בחיים?
אבל לא טוב לו, לרוב. לרוב זה פוגע גם בו.
אז הוא צריך לעבור איזשהו תהליך של הבשלה. וזה לא תמיד ישר קופצים למים עמוק, לפעמים הוא ייחשף פה לפיסת מידע, ויגיד, וואלה, יושב לי טוב, ופה ייחשף לפיסת מידע. וכן, אני מאמינה שבסופו של דבר, האר יבוא למוחמד, כמו שאומרים. אני לא חושבת שזה משהו שצריך לכפות, התפתחות אישית, זה קורה ברגע הנכון.
דווקא דיברתי על ההבנה, שבן אדם יכול להיות בבעיה כמוני 3 שנים, ולא למצוא... עד שהוא עם הרגליים על הרצפה, עם הברכיים על הקרקע, ואז הוא אומר, די, אני כל דבר שרק ייתנו לי, ואני חושב או מרגיש שקצת עובד, אני אעשה כבר, זהו די.
אבל אנשים שהם נורא נוקשים עם הדעות שלו, וכמו שאמרת, מי הוא בכלל, עוד אחד חפש איזה... באיזשהו מקום, אם תנסה להזיז אותו קצת מהאמת שלו, זה סוג של לכפות עליו אמת חדשה, אתה מנסה לשבור לו את כל מה שהוא יודע, והוא מאמין בו, והוא לא במקום הזה.
אבל אם הוא רואה שזה פוגע בו, ושרע לו, ושקשה לו בחיים, שלא טוב לו, אז כאילו מה? כמה בן אדם צריך רמזים כדי להבין שוואו, אחי, הנעליים לוחצות לך, תחליף נעליים, הלו?
זאת שאלה ממש טובה. אני נוטה כאילו לא, אני תמיד אומרת כאילו אם אתה רוצה לשחק את הקורבן במשחק הזה, שלך. אבל אתה משחק את הקורבן פה עכשיו. כלומר, כל אחד קיבל את הסט קלפים שלו ביד, אתה רוצה להמשיך...
קלפים.
כן, אתה רוצה להמשיך לפקוט על זה, או שאתה רוצה לנצח.
כן.
אז אם משהו בדברים שאמרתי ככה לא חדר כמו סיכה, אז זה לא יעזור, הוא לא שם.
הבנתי אותך.
מבין? כן.
סגור, כי אני שואל את עצמי, ברור שאחרי הסשן של 3 תשובות עם אותה בחורה, ישבתי עליה חזק להוכיח לה, ממש הוכחתי לה, מה שאמרתי, פוך אמונה מלא, כאלה.
עם הקוליטיס.
לה יש קרון, כן.
קרון, סליחה, כן.
יפה, ופשוט כאילו, התחילה להסביר לי למה מה שאני אומר הוא חסר אחריות. היא התחילה להגיד לי, כי היא פחדה. אמרתי, תראי, אני קולט אותך לגמרי, אני קולט שאת מפחדת לקבל אמת חדשה, כי המצב אצלך הוא גם ככה לא טוב, וכל דבר קטן יכול להערר אותו עוד יותר.
רוצה משפט טוב, שאני תמיד אומרת לאנשים כאלה?
נו.
למה את הסנגורית למגבלות של עצמך? למה את מתעקשת
כן,
להיות הסנגורית למגבלות של עצמך? כלומר, כן. שתחררים מהעמדה הזאת.
לגמרי. אבל אני יודע גם מה זה להיות שם. זאת אומרת, זה מצב מאוד מאוד בריאותית קשה, הוא בכלל לא פשוט, תאמיני לי, ואתה מפחד לערער את הסיטואציה, אפילו קצת.
שלא יותר גרוע.
כי עד שאתה נכנס למצב של איזון שסבבה לך, אתה ממש לא רוצה להרוס את זה. עכשיו, אמרתי לה, תקשיבי, אני הכי מבין אותך בעולם. אבל, תאמיני לי שאני יודע על מה אני מדבר, את פשוט מאוד לא רוצה לשמוע שום דבר אחר כרגע, כי את ממש מפחדת להפר את האיזון שכבר קיים, אבל האיזון שכבר קיים זה הסטנדרט הכי נמוך שלך בחיים.
אתה יודע מה אני אוהבת להגיד גם לאנשים כאלה? אם היא אומרת לך, זה לא נכון, זה ככה וככה וככה וככה, צודקת. ואז הם תמיד בשוק הזה, מה זאת אומרת? כאילו, הם מצפים לאיזושהי התנגדות, אבל אין לי מה להתנגד. אם זאת האמונה שלך, לא יעזור בית דין. המוח שוב פעם לוקח את זה כציווי, אז את
תחפשי... כמו עם הכדורים שסיפרת.
בדיוק, את תחפשי...
כך כדור שמעורר, והוא ירדים אותך אם אתה מאמין שהוא מרדים אותך.
את פשוט לא תפסיקי לחפש הוכחות בחוץ לזה שאת צודקת, אז זה לא משנה מה אני אגיד, אם את לא בשלה, אם את לא פותחת אפילו את הפתח הכי קטן, שמה סימן שאלה במקום סימן קריאה מאחורי האמונה שלך, לא יעזור.
אז מה שאת בעצם אומרת, ואני כמובן מאחורייך לגמרי, כי אני קצת עזר לי, קצת, טיפה עזר לי בחיים, אז את אומרת בעצם שהכל יושב על מה שקורה במאחורי הקלעים פה בקלבסה, והאמונות שלנו בעצם.
לגמרי. חד משמעית. חד משמעית.
וזה לא מלא עבודה עכשיו, התחיל לעבוד על אמונה, 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 אמונה.
כן.
מעולה. זו התשובה שרציתי לשמוע.
נו ו...
כי אנשים מחפשים חיים קלים, ואני חושב שמי שמחפש לבוא, באמת, אני אומר את זה עכשיו בשיא הכנות, מי שחושב שהוא רק ישמע פרק בפודקאסט, או עוד כנס, או יעשה קורס בחיים שלו, וזהו, זה כמו לצפות שאתה תהיה בדי בילדר כשהלכת יומיים וחצי למכון כושר.
זה לא נגמר. זה תהליך שלא נגמר. כל המטרה של הפודקאסטים, ההרצאות, התוכן שאנחנו מעלים לאינסטגרם, זה לא בשביל ליצור איזשהו שינוי ומהפך בחיים של הצד האחר, אלא רק לפתוח דלת, ליצור איזשהו מומנט לעשייה אקטיבית מצידו.
מדהים.
אז כן, אני נורא מסכימה איתך, וואו. מה שאמרת.
אז מה שאת בעצם אומרת זה שכל דבר שנגיד גם אצלך בקורסים, בסדנאות, בהרצאות שאת מעבירה, גם אחד על אחד אם את עושה, נכון?
בעיקר.
כן. אז את אומרת שמה שאת בעצם עושה זה בעיקר לתת לבן אדם איזשהו פתח וסט כלים כדי ללכת לצאת בדרך ליישם בעצמו ולשנות לעצמו את החיים לאורך זמן.
שם אנחנו כבר יותר עמוק. כלומר, התוכן שאני מעלה, כל הערך שאני מעלה, נקרא לזה בחינם, זה כדי ליצור אצל האדם השני איזשהו מומנט, קודם כל איזשהו הבנה שהוא יכול לסמוך עליי, וליצור אצלו איזשהו מומנט עם עצמו להגיד, אוקיי, אני רוצה להיות אקטיבי יותר.
כן.
אני רוצה להתחיל לעשות עשייה. ואצלי בקליניקה, אגב, אני תמיד אומרת את זה, שאני כאילו מדברת עם שני ישויות. הלא מודע, והמודע.
וואי, מדהים, מדהים שאמרת את זה עכשיו.
כן? טוב, תכף ניכנס. ואני תמיד אומרת להם, שאני מדברת עם המודע, אני מדברת כאילו איתך, אבל ביחד אנחנו כאילו זוממים תוכניות על הלא מודע, ואנחנו רואים איך אנחנו, כמו משחק שחמט, משחקים שם כדי לעשות את השח הסופי.
וואו, לגמרי.
כי זה עובד על אוטומט, וזה קצת יותר עובד על החלק האינטלקטואלי יותר.
מדהים. אז לא, זה מדהים שאת אמרת את זה, כי בכנס האחרון, אני אמרתי משפט מאוד דומה. אמרתי להם, מה נראה לכם שאני מדבר אליכם או לתת המודע שלכם?
אתה מדבר בכמה רבדים.
בדיוק. אז כיף שאמרת את זה, ממש, כי חשבתי שאני המשוגע היחידי.
ממש לא. אני גם אומרת את זה להם, זה שאתם שומעים...
Maybe I am the crazy one.
לא, לא, זה שאתם שומעים אותי מדברת איתכם, אבל לאורך כל השיחה, וזה משהו שאני יודעת טוב מאוד כמאמנת ואנלפיסטית, כל מילה שלי שקולה. כל תנועת גוף שלי שקולה.
מדהים,
כל
מדהים.
מה שאני אומרת ממש ממש שקול, כי אני לא יודעת אם אתה מודע, אבל יש את החלק המטאפורי הזה שנקרא critical faculty. מכיר את המונח?
תסבירי לי, יכול להיות.
אז בעצם עד גיל 7-8 אנחנו כמו פלאפון ללא סיסמה. ההורים בעיקר מורידים לשם אפליקציות, כמה שהם כן, רוצים, כל האמונות,
האמונות
ערכים, כן. חוויות, הכל מעצבים את זה נכון. לפי בערך... איך שהם רוצים.
בערך מ-5 עד 8, נכון זה קורה? אם אני זוכר
עד,
נכון?
עד,
או
עד גיל 8? משהו כזה. אני חושבת שזה גם מגיל יותר קטן, כי כל הטראומות מתחילות לפני גיל 2.
נכון.
אז
אגב, יש גם טראומות, טרום לידה, לא ניכנס לזה כרגע, זה חתיכת חום.
כן. ובגיל 7-8 מתחיל להתפתח אצלנו כמו מנגנון מטאפורי כזה, שנקרא critical faculty, שהתפקיד שלו זה לעמוד כמו שומר בכניסה, על כל הידע והדאטה שצברנו עד עכשיו, והתפקיד שלו זה לשמור על זה כמו שזה. ולכן, ככל שאנחנו יותר גדלים, הקריטיקל פקולטי הזה מתאבא, ופשוט אומר, אתה נכנס, אתה לא נכנס. בעיקר הוא אומר לאנשים, אתה לא נכנס, אתה לא נכנס, אתה לא נכנס. לא אנשים, יותר דעות, אמונות, אמת של מישהו אחר. אנחנו נורא נורא מגוננים על האמת שלנו, גם אם אנחנו לא הכי בטוחים בה. מה שצרוב שם, המוח, התפקיד שלו זה להגן על זה.
כן, בדיוק.
אז כשאני יושבת בקליניקה ואני מדברת עם המתאמנים שלי, יש לי את הדרכים שלי להרדים את השומר הזה שם בכניסה, ופשוט להיכנס, לעשות סדר, ולצאת בצורה מאוד אינטליגנטית, נקרא לזה
כן,
ככה.
שזה אגב נקרא מצב טרנס.
סוג של, כן.
כן, יש רמות אגב של מצב טרנס.
ברור.
אתה יכול להיות בטרנס עמוק.
יש רמות
עמוק,
לא חוקיות גם בארץ.
נכון. אסור אגב לעשות היפנוזה בארץ אם אין לך רישיון לזה. ויש רמות מסוימות של טרנס, גם כשאתה צופה בסרט אתה בסוג של טרנס, גם כשאתה לפעמים נוסע באוטו אתה נכנס לטרנס, זה קורה, אנחנו נכנסים ויוצאים למצבים מפנותים כל הזמן.
רוצה תרגיל מצוין?
כן.
לא מאמינה שאני חושפת אותו פה.
אוקיי.
אני...
נעצור את השידור בעקבות... סתם, יאללה, דברי.
אם כבר אנחנו מדברים על מצבים של טרנס, ככל שאנחנו בעצם יורדים עם, עם הגלי מוח, אז יותר קל להשפיע לנו. זה בעצם היפנוזה.
נכון.
אז כמו שאמרנו, זה לא חוקי בארץ.
נכון.
אז גיליתי דרך מצוינת שאפשר לעשות...
תני לי לנחש, לטוס ליוון, לעשות את זה שם ולחזור. לא, זה לא, זה לא.
יותר פשוט.
תני לי לנחש, לטוס להוואי, לעשות את זה שם ולחזור.
יותר פשוט.
לא, 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 זה לא זה. תני לי לנחש, לשנות את ה-IP, אדרס, במחשב, ולעשות כאילו אתה מארצות הברית, ושמישהו מארצות הברית יעשה לך היפנוזה כאילו אתה בארצות הברית.
איבדתי אותך
כבר. אוקיי, סליחה, סליחה. יאללה, דברי אלינו, דברי אלינו, מה השיטה?
אז ככה, תרגיל מצוין שאני עושה, התחלתי אותו בדצמבר של שנה שעברה, ואמרתי אני רוצה, בגלל שאני נורא מאמינה ב-law of attraction, ומעבר לזה יש חלק במוח שנקרא retricular activating system, שתפקידו לזמן לנו לחיים יותר ממה שאנחנו רוצים. מין שילוב רוחני מדעי כזה, mm-hmm. ופשוט אמרתי, אני רוצה להתחיל לזמן לי לחיים דברים שהם יקרו. אז מה שעשיתי זה, הקלטתי את עצמי, אומרת את כל הדברים שקרו בשנת 2022.
מדהים.
כלומר, דיברתי בלשון עבר.
מדהים, אני חולה על זה, וואו.
חיברתי את זה עם מוזיקה של 360 ארץ, שזה מוזיקה מדיטטיבית, כשמשתמשים בה כדי לעשות מדיטציה.
Mm-hmm.
וכל לפני שאני הולכת לישון, אני שמה אוזניות ואני נרדמת עם זה.
כן.
כלומר, העגלי מוח של יורדים, אני נכנסת לסוג של מצב של טרנס היפנוטי, והמוח שלי סופג את זה כאמונות החדשות. עוד לא נכנסתי לשנת 2022, וכבר שתיים הרשימה שלי הורדתי.
מדהים,
אחד פשוט
וואו.
הגיע אליי ככה במתנה, כאילו משום
יפה
מקום,
מאוד.
וזה פשוט מטורף, אז ככה...
כן, איזה טירוף. אגב, זה
תרגיל
בעצם...
תרגיל מצוין.
זה מרחב התודעה, זה מה שאת אומרת, זה נקרא מנטרות. כשאתה עושה עצמך מנטרות, אגב, יש שיטה, אני לא יודע אם את עושה את זה ככה, אבל להגיד לעצמך מנטרות שונות, כל אוזן, מנטרה אחרת, במקביל.
לא, את זה אני לא מכירה.
אז,
זה למתקדמים כבר.
אז עשו לי את זה פעם, עשו לי את זה פעם. פשוט שני מנטורים שאני מאוד מחזיק מהם, שפשוט אחד עמד לי פה, אחד עמד לי פה, אחד באוזן ימין, אחד באוזן שמאל, והתחילו לצעוק לי מנטרות לאוזן, כל אחד אומר משהו אחר. מנטרות שאגב אני כתבתי והגשתי להם, להגיד לי.
אוקיי.
יפה? ככה שאתה גם סומך על הכל שמדבר אליך, כי זה המילים שלך. אתה הכי סומך על עצמך. יפה? והם אומרים לי את המנטרות באוזן, והם מדברים אליי, והם מדברים אליי, והם מדברים אליי, ועשו לי גם איזשהו קטע מגניב, שאמרו לי, אני עכשיו מחזיק לך את היד, ברגע שהיא טיפול על הברך, אתה המנהיג שבך, התפרץ החוצה, כל מיני גם התניות כאלה שעשו לי תוך כדי.
כן, נשמע כמו אוגנים ב-NLP.
כן, נכון, זה היה אוגן. ואני פשוט כאילו הרגשתי שעובר בי משהו כאילו בגוף, פיזית, משהו קורה לי, ואני כאילו מקבל כפות מכל כיוון, ואני כזה, משהו קורה פה? זה מטורף.
בחיים לא שמעתי על זה.
כן,
זה
תקשיבי.
נשמע, אני לא יודעת איך אני הייתי מקבלת את זה.
וואי, עכשיו, הקטע זה שכמו שאת אומרת, המוח שיודע לאבד את הנתונים, המודע, זה שמקבל את הנתונים ומאבד אותם, אז הוא בעצם יכול להתנגד להרבה דברים.
זה הקריטיקל פקולטי, כן.
כן. עכשיו, ברגע שאתה מאמיס עליו, מכניס אותו לאוברלוד, הוא לא יכול להתמודד עם כל האינפורמציה, הוא מתחיל להשמיט. נכון? השמטות.
נכון.
זה המטה מודל שדיברת עליו מקודם, נכון? יפה. ואז מה שקורה זה שפשוט אין סינון. הסינון יורד. וכושר... ההקלטות שנכנסות, לאן הן נכנסות? לתת המודע. יפה?
מעניין, אוקיי.
כן. ועשו לי את התרגיל הזה, ואחרי זה עשיתי אותו לעצמי, עשיתי לעצמי הקלטה, ככה ערכתי בקיובייס, ועשיתי לעצמי אחד לכל אוזן, והייתי שומע את זה באוטו בסיראונד כל נסיעה בדרך לעבודה.
איזה קטע, אתה בכלל מצליח להכיל את מה שנאמר שם, או שזה פשוט נשמע כמו רעש?
תראי, אני מאמין שכן, כי בחיים אנחנו כל הזמן חשופים לאינפורמציה. אמא ואבא מדברים, החדשות ברקע, האחות אומרת משהו, החבר פתאום נכנס הביתה, אנחנו כל הזמן חשופים לאינפורמציה, וזה עובר בשנייה וחצי, אגב, במיוחד היום בעידן הרשת. מלא אינפורמציה, במכה, במקביל, מה שאת לא רוצה. המוח יודע לקלוט. ככה אני מאמין לפחות. השאלה אם אתה מודע למה שנקלט או לא. כי אם אתה לא מודע, וזה פשוט נכנס ככה, אז מה נכנס? משהו שהוא משרת אותך, או משהו שבא לרעתך? יפה?
מעניין.
ואני מאמין ש... שוב, אני מאוד מאמין בכל מה שאת אומרת, כל העניין של האמונות. ואם אתה פשוט חשוף לזה בלי בקרה, אין מישהו שמבקר את מה שיקרה, או לפחות שומר על יחס מסוים שאתה רוצה שיהיה, אז אח שלי, אתה מלא בדברים לא נכונים.
פה.
נכון או לא?
פה, פה, כן, 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 כן.
נכון? ו...
אני עוד בראש שלי עדיין, טוב, דיברנו על סגנונות תקשורת, אני מנתחת, אני עוד בראש שלי מנתחת איך זה עובד כל העניין הזה של ה... של ה... של המנטרות מכל כיוון, ואני, כן. אני, יש לי תיאוריה.
מה התיאוריה?
זרקתי את זה מקודם, וואי, כל הזמן מדברת על זה, על האזור הזה שבגזע המוח שנקרא critical, סליחה, retricular activating system, או בקיצור רס.
כן.
ובגלל שאנחנו לא... רס, כן, רק אבל רס. ובגלל שאנחנו חשופים לכל כך הרבה מידע, אז התפקיד שלו זה לסנן את המידע.
נכון.
אז בגלל שאנחנו אולי לא יכולים להכיל, כי גם על זה קראתי איזשהו משהו, אנחנו לא יכולים להכיל יותר מ...
144 ביט לשנייה.
כן. יפה. מאיפה זה? אני לא זוכרת.
מ-NLP.
אוקיי, אז לא משם, אני קראתי את זה באיזשהו ספר, או באיזשהו מחקר, לא זוכרת, משהו כזה.
אנחנו מקבלים איזו אינפורמציה שבערך 2 מיליון ביטים בשנייה, אנחנו יכולים רק לאבד איזה 144 ביט בשנייה.
נכון, נכון, נכון. אז הרס הזה בעצם מתייג, הוא תופס את המילים החשובות, מה שחשוב לשחר, למורל, ואז הוא כאילו מעצים את זה עוד יותר, הוא גורם לך לחפש את זה בחוץ עוד יותר, כי הוא תייג את המילה הזאת, את המשפט הזה כחשוב, את המנטרה הזאת כחשובה.
וואו.
יורד לסוף דעתי?
לגמרי.
אוקיי.
אז כאילו, במילים אחרות...
קבע שהבנתי, שהסברתי את זה טוב.
לא, לא, הסברת את זה לדעתי מדהים. אני חושב שבעצם זה כמו שאתה לומד, נתן דוגמה שממחישה את מה שאת אומרת ממש טוב, זה כמו שאתה לומד לראשון נהיגה, אז פתאום אתה מתחיל לראות רכבים עם למד למעלה בכל מקום.
או קונה טויוטה, פתאום כולם טויוטה, או שבהיריון, כולם בהיריון פתאום.
כן, עכשיו זה נקרא רחבת התודעה. ויותר מזה, אתה מעלה on the surface, מה שנקרא, את אותם דברים שאולי המוח השמיט באופן טבעי. יפה? אז אם אתה, לצורך העניין, אני אקח את זה שנייה לתחום העסקים, כי אני בא המון מתחום העסקים, אז אם אתה נגיד חושב הרבה על כסף, ועל איך כסף נכנס לך לחיים,
זה רק מה שאתה רואה סביבך.
שזה כל מה שאתה תראה סביבך, בדיוק.
אז הרס אחראי לחלק הזה.
מדהים.
הוא אחראי למצוא יותר ממה...
הרס, אני מת על זה.
כן. הוא אחראי למצוא יותר מהאנשים, ההזדמנויות והאינפורמציה במציאות של... כאילו להציג לך, כאילו במציאות יותר את מה שחשוב לך. וזה מאוד קריטי שתעבוד איתו נכון, כי אם תחשוב על דברים שליליים ועל סכנות, הוא רק ימצא לך סכנות בחוץ.
איזה טירוף. כן. את יודעת שאני לפעמים אתגרתי את עצמי. לא ממליץ, לא ממליץ, אל תעשו את זה, אני פשוט אוהב לטבול באש לפעמים. ובדקתי, אמרתי, בוא נעשה, סליחה, לא אמור לעשות את זה. אבל חודש אחד, רק שלילי, לחשוב שלילי, אשכרה. אמרתי עצמי, זהו, אתה חושב שלילי על מצב חשבון בבנק, לא משהו, על זה, על זה, על זה. אמרתי, בוא נראה מה יקרה.
מעניין.
ואז חודש אחרי זה אמרתי...
מזוכיסטי משהו.
מזוכיסטי רצח, אני אחד המזוכיסטים, לא רע. יפה. ואז באמת המצב הלך וקצת החמיר. לא קצת, החמיר. ואז אני אמרתי לעצמי, מעולה, עכשיו בתוך המצב הבעייתי, המחורבן הזה, תחשוב רק חיובי, שכח מהבעיות, כאילו לא קיימות.
איזו שליטה מטורפת במחשבות,
כן,
זה לא פשוט.
כן, ועשיתי את זה כל לילה לפני השינה. תקשיבי, זה 100,000 שקל הכי מהירים שהכנסתי בחיים שלי.
באמת?
חד משמעית.
הגיוני?
רווח, לא הכנסה, רווח, שהיה לי באותו חודש, היה גם עוד דברים אחרים, אבל הייתי ממוקד על משהו ספציפי, ואמרתי, בוא נבדוק, בא לי לבדוק, מה אכפת לי? זה החיים שלי, מותר לי. מבינה? בא לי לבדוק כמה לקצה אני יכול לקחת את הדבר הזה, וכמה אני באמת מאמין בזה, אשכרה, כי אני יודע שזה נכון. אני פתרתי עצמי במחלה שליפתה אותי 3 שנים, רציתי לראות אם זה גם עובד לי בכל מה שקשור בעסקים. וזה עבד.
משוגע.
בקטע הזוי.
מחשבה יוצרת מציאות.
יפה, אבל הרבה אנשים שתומת להם את זה, אז הם אומרים, כן, כן, מחשבה יוצרת מציאות, בטח. אז לא, זה עבודה. אוקיי? זה עבודה, זה עבודה מנטלית שגורמת למוח, שהמוח זה המעבד הכי חזק בעולם, עד שיגיעו ה-AI, לא נדבר על זה כרגע. בסדר?
הם כבר פה.
הם כבר פה, אבל אילון מאסק אמר שכשיהיה מאוחר מדי, זה יהיה ממש מאוחר מדי. אז לא ניכנס לזה, אבל. זה בעצם המעבד הכי חזק שיש, ומה שאת אומרת, זה בעצם אם אתה לא יודע לתכנת אותו, לנהל אותו נכון, אז בהצלחה האח שלי, אתה נותן למדפסת להדפיס את התדפיסים שאתה לא רוצה לראות.
בול.
אז איך אתם לא עובדים על תת המודע שלכם? זאת השאלה עכשיו.
איך אתם לא עובדים על התת המודע? מה כן. עוד הפעם?
אז איך אתם לא עובדים על תת המודע? עובדים, עבודה. מלשון עבודה. למה שאנשים לא יעשו את זה? זה מה שאני אומר.
למה שאנשים... כי הם, יש להם שוב אמונות יותר נוקשות, ישנות, פרימיטיביות.
את חושבת שזה בא אולי מהמקום הזה של, כן, כן, בטח מנסים לעבוד עליי, כן, כן, רוצים לקחת ממני כסף. איך דווקא באים לבן אדם כזה, שהאמון שלו דווקא בבני אדם הוא כל כך מעורער, יש לי תשובה לזה אגב, מהצד שלי, איך באים לבן אדם שיש לו ביטחון עצמי או אמונה באנשים כל כך מעוררים, שהוא אפילו לא יכול לבוא ולקבל עזרה, למרות שזאת העזרה הנכונה לו?
אני חושבת איך לענות על זה, כי אם הוא היה בא אליי מרצונו, ואומר לי, אני א', ב', ג', ד', תעזרי לי, זה משהו אחד.
נכון.
אבל אם בן אדם אומר...
דווקא זה שלא מאמין, והוא סקפטי לגבי
הכל. אני לא יודעת, אני לא... אולי לי ולך יש גישות שונות, כי...
כי את אומרת, איך קיבינים את? נכון כזה?
כאילו, אוקיי, כאילו, למה שאני אבזבז איזה ש... כאילו, אנרגיה או עצבים או רצון על בן אדם שלא בשל?
כן.
אתה יודע, בשפה האנלפיסית קוראים לזה, זה לא אקולוגי לו.
כן, אקולוגיה.
לשנות
את... וואי, הזכרת לי.
זה לשנות את הדעה שלו, כאילו, אם הוא לא רוצה וטוב לו איפשהו, בעיניי אני לא, זה מלחמה מיותרת. כשהוא יהיה מוכן, הוא יגיע למקום הזה לבד.
אגב, גם בדת אומרים שבן אדם מגיע לאיזושהי מוכנות רוחנית, אז אפשר להתחיל ללמד אותו ולהסביר לו. ואם לא, אז כאילו, אחי, תהיה כופר ותהיה כופר במקום אחר כזה.
נכון.
אוקיי, אז מדהים. אני בגישה שאם יבוא אליי בן אדם מאוד 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 סקפטי, זה מאוד תלוי אם הוא לוקח את זה לכיוון האישי או לא. אם הוא בא ממקום של אני לא מאמין לך, אז אני עכשיו אנסה להוריד אותך, זה אחד, אני מעיף אותו קיבינימט.
אוקיי.
אבל אם זה אני לא מאמין לך, כי אני לא חושב שזה יעזור לי, זה משהו אחר. ואז אני נלחם עליהם, ואני חושב שמה שגורם להם לסמוך עליי, זה שאני לא מוותר עליהם. פשוט לא מוותר עליהם. זאת אומרת, אני אומר להם שוב ושוב, אני מבין אותך, אני קולט אותך, אבל תגיע לקורס. כזה.
רגע.
וזה עבודה קשה איתם, אני אומר, זה עבודה קשה איתם.
זה מתחלק לשתי אסכולות. כי אם הוא אומר, זה עובד לאחרים, זה לא יעבוד לי, זה משהו אחד.
כן.
זה משהו אחד.
לא, אחד שאומר, אני לא מאמין שזה עובד לאחרים, ואני לא מאמין שזה יעבוד לי, כולם פה ניצבים ושחקנים שאתה שכרת, ואתם כולכם עושים עליי, הוונטה. יש אנשים, באמת, אני לא צוחק, שרמת האמונה שלהם בבני אדם היא כל כך נמוכה, שהם יכולים להנציץ סיפורים של מינימום הוליווד, כאילו כזה.
תראה, אם אני ארגיש שהדיבור שלו הוא לא תוקפני, כלומר, הוא לא בא באיזשהו מקום לתקוף, אלא להגיד, אני סקפטי.
כן.
אז הדבר הראשון שאני אעשה איתו זה ייצור איתו רפור.
כן.
איזשהו כימיה.
מה זה רפור? בואי תסבירי. אפשר לדעת איך משכנעים בן אדם? אני אגיד לכם למה אני מוביל את השיחה לפה, כי אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל מורה לי לשעבר גם יש את מחירות. וכדי לעזור לבן אדם להשתכנע, צריך לעבוד לפעמים.
נכון.
נכון?
נכון. זה לא.
אני לא מוותר לה.
שמע, רפור זה גם משהו שאני עושה היום עם המתאמנים, עם כל אדם. תראה אותי ואותך כרגע.
נכון, ישיבה דומה.
אנחנו ברפור.
לגמרי חד משמעית. אבל איתך זה היה קל, אני חייב להגיד, זה היה ממש קל.
זה, אבל שתדע לך שאני בעברי הייתי בן אדם מאוד סגור, מאוד מופנם, מאוד שקט, מאוד כזה ביישן.
די.
ולמדתי ליצור רפור עם כל אחד. בוא נסביר רגע מה זה רפור.
כן.
אז רפור זאת המילה הצרפתית לכימיה אנושית. כשאני ואתה נותנים את אותה משמעות לאותו הדבר, המוח שלנו עובד מאותם האזורים והוא נרגע.
כן, כלומר, פחות חיכוך בעצם.
המוח הוא מכונה עצלנית, המוח אוהב לעבוד על אוטומט, וכשהוא צריך להיות ערני, נתניה.
ההפורה של משהו, אנחנו לא רוצים לבדוק את זה. פוטין, אוקראינה, לא יודע, לא יודע, לא יודע. אוקיי.
אוקיי, אז כמו שאמרתי, בוא נתחיל רגע. נעשה רגע קצת רוורס, אז רפור שוב פעם זאת המילה הצרפתית לכימיה אנושית. המוח לא אוהב להיות ערני. כשהוא ערני זה צורך ממנו הרבה אנרגיה, זה אומר שהוא צריך להיות דרוך, ואתה יודע את זה מעצמך, כשאתה ערני כל הזמן, שאתה חש באיזושהי סכנה כלשהי, גם מינימלית זה מעייף.
נכון.
זה מעייף, זה לא נעים.
נכון, זה סטרס, הגוף בסטרס.
אז המוח במצב, הוא מחפש להיות רגוע כל הזמן. אז כשאני... ואתה דומים, לא, אתה יודע, ויזואלית, אבל שאנחנו משקפים אחד את השני, שאנחנו באותו צבע קול, אותו טונציה, אותו מנח גוף, מה שקורה, המוח אומר, אוקיי, אוקיי, הוא דומה לי.
נכון.
ואם הוא דומה לי, ואני אוהב את עצמי, אז משמע, מתמטיקה פשוטה, אני אוהב גם אותו.
כן, סומך על עצמי אגב יותר
נכון. אוהב אותי, סומך על עצמי, אז אני גם יכול לסמוך עליו, הוא נוח לי. משמע שאני יכול להירגע לידו.
כן, להוריד מגננות.
ואז אותו קריטיקל פקולטי שדיברנו עליו, אותו שומר נרגע, ויהיה לך הרבה יותר קל להשפיע עליי ולהניע אותי, לא ממקום מניפולטיבי, ממקום חיובי, מקום של הנהגה בתוך הקשר. וזה בעצם רפור. אם הרפור נשבר בינינו, אם אני אהיה קצת שונה ממך, אגב, ובגלל זה יש הבדלים בין דת, גזע, מין, שפה, תרבות, לאום.
לגמרי.
אם הוא קצת שונה ממני, אני באמת רוצה להאמין בטוב לב שלו והכל, אבל אם הוא קצת שונה ממני, אני עירנית.
כן, ואם הבנו שהמוח הוא הישרדותי, ושהוא עושה הכל כדי להגן עליך ועל האמונות שהוא מאמין שיעזור להישרדות שלך, אז הוא יעשה הכל נגד אמונה שנוגדת את מה שאתה מאמין.
נכון, וכשמגיע אליך אדם שהוא אומר, אני לא מאמין שא', ב', ג', ד', אם תגיד לו, אבל זה לא נכון, תראה זה, אתה בעצם שובר איתו רפור. אתה אומר לו, האמת שלך היא לא האמת הנכונה, וכמו שאמרנו, המוח אוהב לשמר את האמת שלו.
בוא נראה את הגבר שיגיד לבת הזוג שלו, התואה. בוא נראה אותך גבר.
אז באמת הדבר הראשון, כשאתה מנסה להשפיע ולהניע מישהו, זה ליצור איתו רפור, ליצור איתו איזשהו חיבור, ולהרדים את השומר הזה, המטאפורי אצלו בראש, כדי שיהיה לך באמת הרבה יותר קל להשפיע עליו.
לגמרי.
ואגב, מילה ככה אחרונה, זה באמת מגיע זה צרוב לנו ב-DNA מלפני המון המון שנים, כי פעם בטבע מי שחי בקבוצות, שרד, נכון?
נכון.
ומי אני בקבוצה? הם אנשים שדומים לי.
הומוגנים.
אליך. בדיוק, ואם מישהו שונה מגיע, הוא סכנה פוטנציאלית.
כן. שבט אחר, חיה אפילו.
בדיוק, וזה פשוט נצרב לנו ב-DNA להיות נורא חשדנים כלפי כל אדם
כל
שהוא...
כל שוני. בעצם.
כן, אז ככה טיפ אחרון, מה שאפשר לשקף זה תנוחות גוף, צבע קול, סגנונות תקשורת, מנח גוף, אמונות, ערכים, ואפילו במצב שהרפור קורה ממש באופן חזק ואוטומטי, אפילו קצב הנשימה וקצב מצמוץ העיניים מסתנכרנים.
איזה מדהים. לא יודע, זה כל כך מעניין. כאילו, תקשיבי, זה תחום שמגיל 17, אני לומד אותו, ואני לא יכול להפסיק להקשיב לדברים האלה.
איזה כיף לך, נכנסתי לזה, מה זה מאוחר?
יו, אז מה?
איזה מה זה, איזה
כיף. העיקר שנכנסת. תקשיבי, אני רק אגיד משהו, יש לי פה כמה שאלות שאני מת לשאול אותך. אני רק אגיד משהו, יש גם מצבים שבהם, אגב, והנה למה מתפתחות מחלות, שאתה לא ברפור עם עצמך.
אתה באיזשהו מקום מזמן לעצמך את המחלה. אני תמיד אוהבת לחשוב, כלומר, אם אני חולה, למה הבאתי את זה על עצמי? כלומר, יש איזושהי סיבה שזה הגיע לי לחיים.
לגמרי. וואו.
מסכים עם זה?
אני חד משמעית מסכים עם זה. אני מאמין מספר אחת במחלות פסיכוסומטיות. אוקיי? אומרים שמעל 70% במחלות הן פסיכוסומטיות. אני חושב ש-90% במחלות הן פסיכוסומטיות.
אני לגמרי איתך.
ו-10%, לא יודע, איזשהו מום מולד, וגם זה פסיכוסומטי, כי האמא העבירה את זה איכשהו. אני אשכרה מאמין בזה. בסדר? לא מאחל, חס ושלום, אוי
בבוי. לא, אני לגמרי מסכימה איתך.
אבל אני חושב שיכול. בסדר? עכשיו, יחד עם זאת, אני גם מאמין הפוך. זאת אומרת, אם אתה בן אדם שדואג לעצמך, לבריאות הנפשית שלך, המנטלית שלך והכל, אז גם הילדים שלך פשוט יספגו את זה. בין אם זה טרום לידה או אחרי לידה, אני אשכרה מאמין בזה. שוב, מתוך דברים שאני למדתי וקראתי וחקרתי, וזה פשוט מטורף. ודברים שאתה אפילו לא רוצה להאמין להם בהתחלה, כי אתה אומר, פאק, כמה דברים משפיעים עליי בחיים האלה, אוף.
הכל.
ואז אתה כזה, מה, נו מה, אני אעבוד כל היום, כל יום? התשובה היא כן, למה לא? כל יום אתה אוכל, לא? כל יום אתה מצחצח שיניים, לא? כל יום אתה הולך למכון, אם אתה מתאמן, לא? אז כאילו, אתה לא תתאמן על המיינד, על הנפש?
חובה.
נכון? מה הבעיה לדעתי? לא מדברים על זה, לא מלמדים את זה, לא מעלים את זה. כמעט בכלל עד שאתה נתקל בבעיות בחיים.
נכון, אני נורא רוצה להגיד לך שזוכר שאמרתי לך לפני שתי דקות, איזה כיף לך שאתה נכנסת לזה בגיל 17?
כן.
כשאני הייתי בת 17...
אני לא יודע אם זה כזה כיף, אני הייתי חולג, גברת.
אבל זה הסילבר ליינינג, זה הוביל אותך למקום טוב.
כן, זה הוביל אותי
למקום טוב. אני גם עברתי דברים, לא מבחינת מחלות, אבל דברים מאוד קשים בגילאים האלה, ולא ברחתי למקום הזה, לצערי ברחתי למקומות לא טובים אחרים.
מה, כמו מה?
לא ניכנס לזה עכשיו. לא, לא, עדיין הייתי ילדה טובה.
עכשיו
עדיין,
אנחנו חייבים להיכנס.
אני עדיין חנונית גמורה, אבל אתה יודע, כאילו, עזבתי את הארץ.
מזכירה קצת את אחותי, אגב, היא גם קצת חננה כזאת.
בהתחלה זה הידרדרות בלימודים, ועזבתי את הארץ, וכל הדברים האלה, אבל מה שבאתי להגיד, שנכנסתי למשחק בגיל מאוד מאוד מאוחר, והיום כמאמנת, כשאני התחלתי לאמן, אני הייתי בטוחה שהגיעו אליי גילאים 30, 40, ופתאום מגיעים אליי ילדים
די.
19, 20, 21.
וואו, איזה מודעות יש היום, יו, זה מטורף.
מעבר לזה, אני רואה כבר מאמנים בגיל הזה, ואני אומרת לעצמי,
טירוף.
כל הכבוד, תקשיב, כאילו, הנוער של היום, הקמפיינר שלי בן 19, 18, 19, המעצבת הגרפית שלי בת 16, הם כאילו לא רואים בעיניים, כאילו,
מדהים,
תותחים.
וואו. איזה כיף לשמוע את זה.
יש ממש התעוררות,
וואו.
מטורפת בכל הפנים, וזה זה, זה, זה כיף שהם נורא חשופים לעולם של ההתפתחות האישית היום.
כן,
כי זה לא משהו שהיה פעם, זה לא פריבילגיה שהייתה להורים שלנו, ובטח לא תורות אחורה.
חד משמעית. ואגב, שזה מצחיק להגיד את זה, כי כל הטכנולוגיה המנטלית, נפשית, היא דווקא ישנה. היא דווקא מאוד ישנה.
מה זאת אומרת טכנולוגיה נפשית?
הרי מה זה טכנולוגיה בהגדרה? זה שאתה לוקח מידע ואתה הופך אותו ליישומי כדי לפתור בעיה. זה לא רק טכנולוגיה, אני גם כאילו...
אלביט אמרת, נכון?
מה, אינטל.
אינטל.
זה לא, זהו, זה לא רק הנדסה וזה לא רק פיזיקה, הרבה אנשים מבלבלים כי זה הדיבור, אבל האמת היא שההגדרה של טכנולוגיה זה לקחת איזשהו ידע או שיטה ולהפוך אותה ליישומית כדי לפתור בעיה.
אוקיי.
ויש טכנולוגיה של המוח. אוקיי, טכנולוגיה, שאנחנו מדברים על טכנולוגיה, אנחנו גם יכולים לדבר על מדע המוח, מדע הנפש. סבבה? זה גם מדע לכל דבר. זה, למה זה מדע? עשו בדיקות, עשו מעבדות, עשו מחקרים, הגיעו לתוצאות, הבינו את התהליכים של המוח. קשה מאוד להבין את המבנה של המוח, אבל את התהליכים הבינו, ונתנו לזה מודלים וידע וכלים ושיטות כדי לעזור לך לפתור בעיות. וזה עובד. אז מי יגיד שזה לא עובד?
חד וחלק.
יפה. כמו שמכונה.
אלא אם כן אתה מאמין שזה לא יעבוד, ואז זה לא יעבוד.
נכון, כי אז אתה עדיין מפעיל את המכונה, כן. פשוט לא נכון.
נכון.
עצם האמונה גורם אותך להפעיל את המכונה לא נכון.
אני חושבת שכל שינוי בבסיס שלו חייב להתחיל באמונה, אני יכול להשתנות.
וואו,
אם חש. אתה לא, אם אתה לא חי את האמונה הזאת, תהיה
כאילו. בים. תמיד שאומרים משהו חזק, יוצא לי גרן קרדון, אני כזה בים. יאללה, דברי. סיימתי.
אוקיי, okay. הוצאת את הבימים שלך?
הייתי חייב, הייתי חייב.
רוצה
הייתי
עוד אחד להוציא?
זה כמו מישהו שמתנצל, אוי, סליחה, יצא לי אחרי ארוחה.
אז כן, אם אתה רוצה שינוי, אתה חייב קודם כל בבסיס ההנחת יסוד, זה אני יכול להשתנות. גם אני, כמאמנת, הדבר הראשון שאני עובדת עם המתאמנים שלי, הבדיקה הראשונה שאני עושה איתם, זה האם אתה מאמין שאתה יכול להשתנות, כי אם אתה לא מאמין בזה, זה לא משנה מה אני אגיד לך. זה לא משנה כמה אתה חושב שאני קוסמת ואני אעשה פלאים, זה לא יעבוד.
כן.
זה, אתה חייב לדעת שאתה יכול להשתנות.
לגמרי, לגמרי. לא, עמד קוסמת, נזכרתי שדיברנו על אורי גלר מקודם. מדהים. יופי, זה אשכרה נכון. אוקיי, גם אני אגב בכנסים בהתחלה, אני אומר, על ההתחלה, באמת, השקפים הראשונים לגמרי, אני אומר, חבר'ה, האמת היא שהרבה אנשים רוצים שינוי, אבל לא הרבה מוכנים לעשות משהו כדי להשתנות. את מבינה? על ההתחלה, זה הפיצ' הראשון שאני אומר, ואז אני בעצם מכניס אותם למקום שהם אומרים לעצמם, אני כן רוצה להשתנות. מבינה?
בטח.
וזה הבסיס.
אנחנו קוראים לזה בשפה האמונית רוצה בוחר, רוצה מעדיף. כלומר, אני ברור שאני רוצה מיליון דולר.
כן, גם ראיתי שאלכס דניאל כזה, מעדיף ואיך, איך זה הולך? רוצה?
רוצה בוחר, רוצה מעדיף.
כן.
כלומר,
כאילו מוכן לשלם גם את המחיר, זה מה שמבדיל, נכון?
בדיוק. מעדיף זה, רוצה מעדיף זה, כן, אני רוצה גוף חטוב וזה, ברור, מה... אני צריך לעבוד בשביל זה? לא.
אני, אבל... את יודעת מה אני גיליתי? שכשאתה מתחיל להיות טוב במה שאתה עושה, אתה נהנה מהדרך, אתה נהנה מהמשחק עצמו, לא מהתוצאה. אוקיי? אתה הופך להיות פנאט של הביצועים שלך. אוקיי?
אוקיי.
ככה אני לפחות, לא יודע, עם כולם כאלה.
כי אתה מקדם.
אני סגנון תקשורת מקדם. אוקיי? אני מאוד נהנה מביצועים גבוהים. תגידי לי, שחר, תקשיב, יש לי משהו בשבילך, יעלה לך ביצועים חבל על הזמן, קניתי, זהו, נגמר. קל, קל
זה
למכור.
זה עמות מידה, להעלות את העמות מידה שלך.
כן.
אני חושבת שזה זה באמת גם משהו שחשוב לכל שינוי, אתה חייב להעלות את העמות מידה שלך מעצמך.
סטנדרטים כאילו?
את הביצועים כמו שאתה קורא לזה. כלומר, לא ללכת פעם אחת למכון, ללכת ארבע פעמים למכון, אתה רוצה להספיק יותר במה, נגיד אני למשל, אם היום שלי פחות או יותר מסתיים בארבע, כי יש לי ילד, אז אני אקום שעה, שעתיים לפני. אז צריך לשפר את הביצועים, תעמות מידה.
אז בוא נדבר על זה רגע. איך עושים את זה? פאקינג איי.
איך עושים ילד?
לא, לא, את זה אני נראה לי יודע. את זה אני נראה לי יודע.
זה לפודקאסט אחר.
זה לפודקאסט אחר. אני שואל איך עושים את זה, זאת אומרת, איך גם מנטורית, גם כאילו עושה המון המון דברים, יש לך עסק, את עצמאית, וילד, והכל, ומשפחה.
וואו.
כן, אני רואה את ה...
אם אתה רוצה גם לדייק...
צריך ניקוד גם מטורף.
אני אגיד לך מה, אני אדייק אותך. לא לשם חלילה קורבנות ומסכנות, אלא לשם לעורר השראה עם מישהו...
אם מישהו שומע את זה, אם אתם נמצאים שם בחוץ ויש לכם ילד, אתם חייבים לשמוע.
כי עד שכבר הילד שלי, אני עליתי לארץ, לא עליתי, אבל תושבת חוזרת, וכבר בהיריון, ואני מתחילה מאפס. הכל מאפס, 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 כי באתי מעולם בחירות. גרתי בארצות הברית.
בארצות הברית.
ובהיריון, ועד שכבר ילדתי, ושנה ראשונה הילד בבית, ועד שהוא נכנס כבר לגן, בשנייה שהוא נכנס לגן התחילה קורונה, והסגרים, ואז בידודים, וזה היה מאתגר. אני לא אוהב את המילה קשה, זה היה מאתגר. עם זאת, כמו שאמרתי לך, אלה הקלפים שקיבלתי, ועם זה אני נצח.
וואה, זה הורג אותי שאתה אומרת קלפים, אני מת על
זה. כי זה כמו פוקר, אתה מקבל 2-3 ביד.
לא, קלפים כאילו.
אה, קלפים?
כן, קלפים זה נתניה. רגע, זה אני צודק.
אלה הקלפים שקיבלתי ביד, ועם זה אני נצח.
לא, אני רוצה קלפים, אני לא רוצה קלפים עכשיו. את חוזרת להיות לי עכשיו שכנזיה כזאת.
לא, אבל אחר כך זה טוב, אחר כך אני אחתוך את הקטע הזה, שזה יהיה מסודר טוב.
עושים רק את הקלפים, שיהיה לכם קלפים.
רגע, אני יוציא את הצד התימני, ויוציא את הצד הפולני.
איזה תימני, איפה התימניה בדיוק?
חצי, כן, חצי, כן. באמת?
טוב, רק בחיוך רואים.
כן, אז אני יוציא רגע את הפולניה שבי.
כן.
מה לעשות? ובאמת אחד הדברים הכי חשובים שעזרו לי זה סביבה תומכת.
כן.
ושזה א', הסבתות שנורא עזרו לי, והכי
אין
חשוב...
אין על סבתות.
יותר מזה, זה בעלי. שבעלי אמר לי, אני סוחב אותנו על הגב, כלכלית. את, לכי תתפתחי, לכי תעשי את מה שאת צריכה לעשות. באמת... אני מאחורייך, אני מאמין בך, כן. אני יודע שאת יכולה, מה שאת צריכה, ולקח הרבה זמן, בגלל הקורונה, ובגלל הסגרים, ושנה ראשונה בגן הזה, ילד חולה כל שני וחמישי.
וואו.
וזה לא פשוט, ואני חושבת שאחד הדברים הכי טובים שעשיתי לעצמי גם, זה לקחת יועץ עסקי. באמת, יועץ עסקי, זה עשה לי צמיחה בשנייה מטורפת.
חד משמעית.
כן.
כי יש הבדל ענק בין ידע מקצועי, לבין ידע עסקי. זה... מקצועות שונים לגמרי.
נכון, לגמרי. ובאחד אני מאוד טובה, ובשני לוקה בחסר.
כן, לא, סגור, אבל אגב, לפי מה שאני רואה כרגע, מדהים. זאת אומרת, אני רואה הענות ענקית, הרבה אנשים פונים אלייך, אני רואה תגובתיות, אני רואה הרבה אקשן, ולא, זה לא קורה בטעות, זאת אומרת, זה קורה עם עבודה קשה ונכונה.
נכון.
אוקיי?
נכון, נכון.
ושוב, גם את עשית את זה בזמן יחסית קצר, באופן יחסי. יש אנשים שגם...
באמת? בעיניי לא.
לדעתי כן. יש אנשים שגם 5 ו-10 שנים מנסים לפרוץ, ולא הולך להם.
כי אני חושבת שמכל מלמדי השכלתי, כלומר, כל הזמן רציתי לדעת איך אני יכולה להשתפר, בין אם זה ברשתות החברתיות, בין אם זה בעסק, בין אם ברמה הלימודית, בידע, הכל. ובאמת, כל הזמן דאגתי להתפתח, כל הזמן... שיניתי, סידרתי, תיקנתי, וזה באמת מאוד חשוב. ואנשים שבדרך כלל 5, 8, 10 שנים בעסק, הם נורא מקובעים במחשבה.
נכון.
הם נורא, ככה זה צריך לעשות, ואני טוב במה שאני עושה, ואיך אנשים אחרים לא רואים שאני טוב במה שאני עושה. כלומר, הם מאמינים שעצם זה שהם טובים זה מספיק, וזה לא נכון.
וואו, בום. הטלת פה את בדיוק את הפצצה.
בם.
זה בדיוק זה. אתה יכול להיות, אגב, זה הכי כואב, כי אתה מאוד מוכשר, אתה מאוד טוב, אבל מישהו אחר פחות טוב ממך, עוקף אותך, כי הוא עושה עבודה פשוט יותר נכונה.
כן,
ופה נכון. לדעתי, לא שאני מנסה לשווק את עצמי פרסומת סמויה, צריך מלווה עסקי.
אמת.
לגמרי, לא, אני שוב, אני גם בעצמי לקחתי מלווים עסקיים, לא אחד, לא שניים, בסדר?
גם כל מאמן חייב מאמן.
נכון, השקעתי הרבה מאוד, וגם חוץ מזה, תמיד שאתה מגיע ללבל, אתה רוצה להגיע ללבל הבא, יש, אתה יכול גם להגיע בעצמך ללבל מדהים, אבל אם אתה רוצה ממש לקפוץ, ובזמן מאוד קצר, אז אולי כדאי שתיקח... דרך של מישהו שכבר עובדת ותמדל.
נכון. ואתה צריך גם איזושהי, אתה כל כך שקוע בתוך המשחק, שאתה לפעמים צריך כמו, לעלות כמו פרסקופ כזה ולהסתכל מלמעלה, ולפעמים אתה לא יכול לעשות את זה לבד, כי אתה שבוי למנגנונים של עצמך.
כן.
ולכן אתה צריך את המישהו החיצוני הזה, מאמן עסקי, מאמן אישי, מה שזה לא יהיה, שיבוא ויגיד לך, רגע, בוא רגע.
אני קורא למלווה עסקי, מישהו שצריך לעזור לך להבין באיזה בעיות להתמקד.
אוקיי, תסביר.
לכל אחד יש בעיות. גם כשאתה קונה רכב חדש, אז יש לך בעיה חדשה כמו ביטוח. אתה צריך פתאום לעשות ביטוח, נכון?
אוקיי.
אבל יש גם בן אדם שאין לו אפילו רכב, אז הוא יצטרך להתמודד עם איזה בעיות שלי, לנסוע באוטובוס כל הזמן, נכון?
נכון. אני קוראת לזה מחירים, כן.
מחירים. אז אני אומר שלדעתי מלווה עסקי מאוד טוב, יעזור לך להתמודד עם הבעיות המעניינות יותר.
אוקיי.
כמו איך אני מרים אימפריה, כמו איך אני משיג את הרכב יוקרה שלי, כמו איך אני מצליח עכשיו להרים עסק כזה גדול שאני מייצר אימפקט מאוד מאוד חזק.
נכון.
נכון?
נכון.
ולא שיט, איך אני סוגר את החשבון בנק החודש, אני גמור. שיט, איך אני עכשיו מטפל גם בילד וגם מצליח בזוגיות כשהכל בבלגן. כל מיני דברים כאלה, או בוס בעבודה.
מאמן עסקי טוב בונה לך סיסטם.
נכון, סיסטם.
הוא גורם לך להפסיק להזיע, ופשוט כן. שיהיה לך סיסטם שעובד.
כן. אגב, אין לי פעמים להזיע, אני אוהב להזיע, אבל אני אוהב להזיע בבעיות שמקדמות אותי, לא בבעיות שלוקחות אותי אחורה.
כן. הכוונה שאני אומרת להזיע, כלומר, לא לרדוף אחרי לקוחות ולא לרדוף אחרי הכסף, אלא לגרום להם, למשוך אותם, את הפוש אנד פול. אז כאילו ממש לגרום להם לבוא אליך בצורה אלגנטית, בצורה חלקה, יפה כזאת, לא להתאמץ יותר מדי.
אני קורא לזה לסמוך על האינטליגנציה של הלקוח. אנשים מאוד מזלזלים באינטליגנציה, אז הם מנסים בכוח להסביר לך למה הם צריכים את זה, ולמה כדאי את זה, ולמה זה, וזה מאוד פושי.
נכון.
ואתה גם מזלזל באינטליגנציה של הצד השני, אח שלי, הוא יודע לבדוק לבד. רק תן לו לבדוק. רק תן לו משהו לבדוק. תן לו משהו להתעסק איתו, תן לו משהו לגבש עליו דעה ולקבל החלטה. אתה יכול לעזור לו לקבל החלטה עוד יותר טובה כשהוא יגיע אליך. אבל כשהוא מגיע אליך, הוא צריך לבוא מוכן, מתוך בחירה, מתוך אינטליגנציה אישית. אם אתה מנסה בכוח להשליט אינטליגנציה עליו, ואתה אומר לו מה לעשות, ואתה אומר לו איך לעשות את זה, אתה, אתה יותר מדי דוחף ואתה בפוש.
כן, נסגר.
אבל אם אתה מציע לו לצורך העניין ידע מסוים או ערך מסוים, והוא אומר, אהבתי, כמו בגלידריה, טעים לי, תן לי את זה, את זה ואת זה. נכון?
נכון.
אז ככה בדיוק.
בגלל זה מאוד חשוב לשחרר כל הבעלי מקצוע, במיוחד החופשיים כמו שלנו, לשחרר ערך
כן.
בחינם. כל
תוכן,
הזמן.
תוכן, תוכן, מלא ערך. תוכן.
כן, כן, זה חשוב. חשוב.
אני מסכים. התחלנו לדבר על, בעצם על, על תוכן, על שיווק. אני מת לדעת כמה חשוב לדעתך ובחיים שלך ובעסק שלך העניין הזה של מדיה ותוכן ורשתות חברתיות ולהוציא ערך.
איזה קטע ששאלת אותי את זה.
כן, דברי אליי, דברי אליי.
היום ניהלתי שיחה עם עצמי לגבי זה.
כן.
כי א', התשובה מאוד חשוב. תשובה קצרה מאוד חשוב.
כן.
תשובה ארוכה, זה שכל הזמן אמרו לי את זה, וכל הזמן אמרתי כן, 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 ולא ביצעתי. כלומר, העליתי פוסט פעם, וסטורי יותר קל, אבל פוסט, תוכן שישבת ועבדת עליו, באמת פעם ב. ובחודש וחצי האחרונים התחלתי להיות נורא עקבית בקטע הזה, ואיזה תוצאות מטורפות, כאילו, לא האמנתי, ואני גם היום מעלה שתיים, שלוש פוסטים, כאילו, לא יותר מזה, ופשוט...
שתיים, שלוש
בשבוע.
בשבוע.
ופשוט, ואני גם נורא שמה לב מה אני מעלה, כלומר, פעם אחת על המוח, כי ככה אני מבדלת עצמי, פעם אחת על התפתחות אישית, פעם אחת עליי, על המקצוע שלי, לבניית סמכות יותר, וזה תקשיב, זה עובד כמו קסם, לא ראיתי דבר כזה. היה לי פוסט אחד שהעליתי, שמתי עליו משהו כמו 60 שקלים, ממומן, לא משהו מטורף, הביא לי איזה 400 עוקבים.
מטורף, וואו, איזה כיף.
כן, ומתוך זה הגיעו אליי לידים. תבין מה זה. כאילו זה, זה, זה קריטי, קריטי, קריטי. כאילו זה לב רע של העסק.
וואו, מטורף. אני שואל את זה כי אני כל הזמן, אגב, מעלה תוכן, וגם בעצמי, בליוויים שאני מעביר, יושב עם אנשים על תוכן, המון המון על העניין של תוכן, אוקיי? ויש אפילו כאלה שאומרים לי, שחר, למה אתה כל כך מתעכב איתי על התוכן? למה אנחנו, נגיד, לא מתקדמים למחירות? סתם דוגמה. אני אומר להם, ברור שנתקדם למחירות, אתם לא הולכים לצאת מפה שאתם לא יודעים מחירות כמו מדר פאקרס.
לא יהיה לך למי למכור.
יפה, או, תודה. אבל מה גורם לך לחשוב שאתה שם, שאתה כבר במחירות, אם לא הצלחת להביא בן אדם אחד, שישאיר פרטים ואמר לך, תמכור לי.
נכון.
את מבינה?
No trust like.
בדיוק. או, תודה, איזה כיף. איזה כיף. No trust like, מדהים, אוקיי? כי הדבר הראשון שצריכים זה לדעת עליך. אף אחד לא יקנה ממישהו שהוא לא מכיר.
נכון.
נכון? הדבר השני שצריכים זה מה? להרגיש...
אמון.
אמון, בדיוק. כשאתה מקום מאימן שנותן להם את מה שהם צריכים, ושהם יכולים לסמוך על זה, יש קרקע. נכון? זה הדבר השני. איך הם ידעו? איך תסביר לבן אדם מה הטעם של הגלידה בלי שנתת לו לטעום? תשמע, זה טעם קצת מלוח, חמוץ.
תותי אבל... מכיר.
מה זה? תותי מכיר? כן. אתה לא באמת תוכל להסביר לו, גם אם הוא טעם פעם טוט כבר, ויש לו מושג לגבי מה זה טוט, אבל את הטעם הזה הוא לא בדיוק טעם, ותסבירי לו, תקשיב, זה בטעם של כמו,
זה הבידול.
כמו טוט, זה הבידול. אבל זה לא בדיוק, יש בזה גם משהו שהוא קצת מר, אבל לא בדיוק, ואז הוא יגיד לך, אוקיי, 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 ואז אתה תבוא לטעום, אתה תגיד לו, אח שלי, זה בכלל לא דומה למה שאתה תיארת. נכון? זה מה שאתה תגיד לו. נכון?
יכול להיות, כן.
כי אי אפשר להסביר לבן אדם חוויה שהיא תחושתית על ידי הסבר לוגי.
נכון.
זה רגש וזה תחושות וזה לוגיקה ואנליטיקה. לא קשור אחד בשני, זה חלקים שונים גם של המוח. יפה? אז אני חושב שאתה רוצה לתת לבן אדם לטעום. אתה רוצה לתת לבן אדם תוכן, אתה רוצה לתת לו ערך. אתה רוצה שהוא יבין, שיקבל מושג, הבנה לגביך. ולגבי מה שאתה יכול לעשות עבורו. ואם הוא הרגיש שזה טוב, זה מה שהתכוונתי לסמוך על האינטליגנציה של הלקוח, אוקיי? אם הוא יודע, בשלב הזה, שזה טוב לו, כי הוא עבר משהו איתך, אז הוא יבוא ויגיד, תקשיב, אני עכשיו הכרתי אותך אגב, ולא רק שהכרתי אותך, גם עזרת לי במשהו, ענית לי על משהו שאני הרבה זמן מנסה לפתור עם עצמי, תגיד, יש לך קורסים? תגיד, יש לך סדנאות? תגיד, יש לך ליוויים? תגיד, יש מצב לדבר איתך בטלפון?
יש אבל שלב לפני.
ש?
הלייק.
הלייק ב...
לא, לא הלייק בזה, הוא צריך לחבב אותך.
כן, זה שוב, זה שלב היחץ. אני כאילו שם את זה באותה קטגוריה של אמון. יש את השלב שסומכים עליך, ויש את השלב שסומכים על השירותים שלך, על מה שאתה מוכר, שם את זה באותו מקום. כי אני חושב שבתור נותן שירות, כן, אתה גם המוצר בעצמך. כאילו, לא, אי אפשר להפריד את זה, לדעתי.
נכון, נכון.
יפה. אז כן, ה-trust like, סבבה, אז כן, זה לדעתי אמור גם לבוא ביחד. והשלב הבא זה משהו שאתה מייצר תשוקה. תשוקה. מה זה תשוקה? תשוקה נוצרת כשאתה יודע מה אתה רוצה, אתה מבין שזה אפשרי עבורך, אבל אתה לא יודע...
אתה מדבר אצל הלקוח?
תשוקה, באופן כללי.
מי מרגיש את התשוקה? למי אתה מתכוון?
כל בן אדם שמתפתחת אצלו תשוקה, אוקיי? איך זה נוצר? זה כשאתה יודע מה אתה רוצה, אתה יודע מה זה יעשה עבורך, אבל אתה עוד לא יודע איך להשיג את זה.
ויש באמצע אנרגיה מאוד מאוד גבוהה.
נכון, כי אתה... כן. כי אתה מבין שיש פה איזשהו, נקרא לזה פרס, שמאוד שווה להילחם עליו, גמול. שווה את המחיר, תגמול, בדיוק. אבל אתה עוד לא השגת אותו. אז אתה עוד לא באמת יודע איך. אז זה מה שמייצר את התשוקה. ככל שהפרס גדול יותר והתגמול גדול יותר, ככה אתה תרגיש אנרגיה גבוהה יותר ותשוקה גדולה יותר.
נכון.
יפה? אז כשאתה נותן ערך לבן אדם, הוא סומך עליך, אז הוא לא מתעסק כל שנייה באני מאמין לו, אני לא מאמין לו, זה יעבוד, זה לא יעבוד. הוא לא מתעסק בבעיות, הוא מתעסק בפתרונות. אז אתה בא ואתה גם מציג לו איזושהי הצעה, איזושהי אפשרות, סתם דוגמה, אלא אתה נגיד 80% תוכן, שזה אני מעודד כל בן אדם שמעלה תכנים, 80% תעלו תוכן שנותן ערך. אל תציעו הצעות.
חוק ה-80-20.
כן, חוק פרטו 80-20. בסדר, אני גם מאמין שזה אפילו צריך להיות 90-10, אם את שואלת אותי, כי אתה צריך לתת כל כך הרבה ערך, שבסוף בן אדם אפילו בא ואומר בעצמו, ויוזם בעצמו, תגיד, יש משהו נוסף שאתה נותן?
או שהוא יגיד גם, אם זה מה שהוא נותן לי בחינם,
כן.
מה אני אקבל אצלו כבר בתשלום?
בוודאי. או אני מת להעמיק איתו על את הדברים, כי פה זה לא מספיק לי, זה רק סרטונים.
כן.
כמה אופציה. אוקיי? ואני חושב שאתה בא לבן אדם, ואתה נותן לו הרבה מאוד ידע וערך וכלים, אז הוא מפתח אליך אמון, הוא מפתח אליך חיבור, הוא מבין מי אתה, הוא מבין מה אתה, הוא מבין מה זה המקום הזה, הוא רוצה גם להפוך להיות חלק מהמקום הזה. מועדון מנפצי תקרות הזכוכית, זה שלי. מועדון 5 בבוקר, לדוגמה. אוקיי? זה מועדון של אנשים שהתחברו ביחד, והם לקחו החלטה להיות מהסירון העליון, נקרא לזה. יפה? כמו מנפצי תקרות הזכוכית, היי, שלום. יפה? כן, אנשים שרוצים להיות בתוך מועדון חזק, ואומרים לעצמם, אני רוצה להיות בסביבה כזו. יפה? אז הם רוצים גם להיות חלק ממקום, הוא מזהה את זה שהוא יכול להיות חלק ממקום. אז הם מזהים הרבה מאוד ערכים. הם קולטים הכל, ואז הם אומרים, וואו, בא לי להיות חלק מהדבר הזה, בא לי יותר מזה. ואז כשאתה גם מציע הצעה שלא ניתן לסרב לה, שפה...
סולד.
כן, אז זה סולד על 200.
וזה סולד בכיף, זה לא סולד נכון. של מכרו לי, זה סולד שרציתי שימכרו לי.
כן.
של ווין ווין, מה שנקרא.
אני קורא לזה ככה, תן ללקוח למכור לעצמו. סמוך על האינטליגנציה של הלקוח. תן ללקוח למכור לעצמו.
נכון.
עזוב, אני לפעמים בשיחות מכירה עם אנשים, היי, מה קורה? נגיד עכשיו נרשמים לקורס שלי, לנפץ את תקרת הזכוכית. שיחות מכירה, אני מדבר עם בן אדם, לפעמים אני שותק כל השיחה. כל השיחה אני פשוט שותק. דיברתי בדיוק שתי שניות בהתחלה, וכל השיחה הוא רק מוכר לעצמו. כמה התכנים שלי טובים, כמה הכנס היה מדהים, כמה הוא אהב את מה שאמרתי, כמה זה כבר עזר לו, איזה מטורף זה, הוא מאמין שהוא יכול לעשות שינוי, הוא רוצה לעשות שינוי, כמה זה עולה. כאילו הוא מוכר לעצמו כל השיחה, אני לא צריך להגיד כלום, הוא עשה תסריט מחירה לעצמו. באמת.
זה מדהים.
כן. אני כזה אומר לו, יופי, איזה כיף לי לשמוע, ואני ממש חושב שזה לגמרי עבורך. תקשיב, אז ככה וככה הפרטים, זה וזה וזה, יאללה, בוא נעשה את זה. זה שיחות מכירה שאני הכי אוהב.
ברור, כי הם כבר באים בשלים.
מבושלים.
מבושלים.
פה, 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 בדייסה, כזה, טה, 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 טה.
כן, כן, הם כאילו, הם מכירים אותך, הם סומכים עליך, מה נשאר עוד?
נכון. לכן אני אומר שכל מה שקשור במדיה ותוכן ברשתות החברתיות, לא להסתכל על זה בתור כלי למכירה, אלא להסתכל על זה בתור כלי למתן ערך ונתינה.
לגמרי.
במילים אחרות, לבניית מותג ומוניטין.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אוקיי? כי אני פשוט רואה, כל אלה שמעלים הודעות, אני מעביר קורס, 120 שקל למשתתף, מי רוצה, זה המספר. מכירה את אלה?
מי אתה?
זה שוק.
כן,
סוג של שוק.
סביר להניח שלא.
שתיים בשקל, שתיים כזה. מכירה? זה לא עובד.
לא.
אף אחד לא מתייחס לזה ברצינות. מה, למה שבאנם יגיד, רגע, רגע, שנייה, יש פה מישהו שמוכר, בוא נעשה לו גמילות חסדים, נבדוק מה הוא מוכר, כדי אולי למצוא ערך? כן, אחי, הוא יעשה את זה עם 10,000 אנשים, יחד איתך? לא. נכון? מתי הוא יעשה את זה? כשתפסת לו את תשומת הלב, דבר ראשון, ואז העברת לו איזשהו מידע כלשהו.
כשהוא בוטח בך.
כן, העברת לו מידע, הוא מבין משהו חדש, שהוא לא ידע לפני זה, פתחת לו את התודעה לגביך, חדרת לו תודעה יותר, נכון? נתת לו איזשהו ערך, אמון, כלים, תוכן, משהו, שהוא יכול לקחת איתו הביתה, ולעשות איתו עיבוד נתונים חיובי עם עצמו, נכון?
נכון.
ואז הוא גם אומר, בוא נאהבתי, אני רוצה עוד מהדבר הזה. ואז אתה מכנס אותו ללופ של אני רוצה עוד.
ואז הוא סומך עליך, ואז כן. אין סיבה שהוא גם יזוז ממך.
נכון. אגב, הוא גם יכול לזוז ממך. אני בגישה, אגב, של לך תחקור, תלמד עוד, תמיד.
נכון. יפה? אבל למה אני מביא... בעני הפנימי שלו הוא לא ירצה.
נכון. ברור, כי אמא ואבא בוחרים, כאילו לא בוחרים, אבל הם שם, ואני חד משמעית גם זוכר את המנטורים הראשונים שליוו אותי, ואני לא אשכח אותם גם. סגור? אני יחד עם זאת גם חושב שאתה סיימת עם מנטור אחד, אחלה, תפנה לעוד אחד.
זה כן.
אל תעצור.
ברור.
כאילו, יש גם איזושהי חשיבה שאם הוא הלך למישהו אחד, אז הוא לא ילך לשני, זה ממש לא נכון, אני הייתי אצל כל מנטור בערך
אבל,
בעולם.
אבל קודם הוא יעבור אצלך את כל המסלולים, ואז הוא ימשיך.
כן, תראי, זה מאוד אינדיבידואלי. אני נגיד בן אדם שאני אלך לא 10, אבל איזה 3 קורסים במקביל עם 3 מנטורים שונים.
כן?
אני כזה, כן.
אני שונה ממך.
זהו. אז יש אנשים שהם יותר ממוקדים, הם צריכים לסיים משהו עד שהם עוברים לשלב הבא, וזה בסדר גמור.
כן.
וזה בסדר גמור. אני פשוט, תראי אותי גם קורא ספרים, אני מתחיל את הספר הזה, במקביל את הספר ההוא, במקביל את הספר ההוא.
אתה מהאנשים האלה.
אני מת על זה, כי אני בן אדם שהערך של גיוון אצלי בחיים הוא ערך מאוד גבוה.
אני לא מסוגלת, עד שאני לא... זו שאני מסיים את הספר, או שהחלטתי שסיימתי עם הספר. שדי, הוא לא בשבילי. כאילו, לא תפס אותי.
או שאני מסיים את הספר.
אני לא מסוגלת לפלרטט עם ספר אחר במקביל, נראה לך?
הבנתי אותך.
נשען אמנה.
הבנתי. טוב, בסדר. את אומרת ככה, סגור.
אני חושבת שזה האופי הנורא מנתח שלי. כאילו, כלומר, אני...
כן, קפדני מאוד.
כן.
כן.
כן, 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 כן.
אני קולט אותך. זה סבבה לגמרי. אני חושב שזה גם למידה יותר איכותית, אם את שואלת אותי. אני פשוט אוהב לתת למוח לרחף קצת, אני כזה, תמיד הייתי.
כל אחד והשיטת לימוד שלו, בסופו של דבר אם זה אפקטיבי.
כן, בזמן שאני על משהו אחר, האפליקציה הקודמת מאבדת את נתונים, אין לי בעיה, יש לי מלא שיער לבן. טוב, אני עכשיו רוצה לשאול אותך משהו שלא שאלתי אף מנטור עד עכשיו. אפילו שלומי לבוביץ' שהיה פה, שהוא מנטור למחירות, אני לא שאלתי אותו את השאלה הזאת. שזה מטורף, כי אולי זה obvious אצלו. אבל מה יש במחירות? כי שמתי לב שגם נגיד, אני יודע שאלכס דניאל היה פעם במחירות ועבר לקואוצ'ינג, נכון? וגם את היית פעם במחירות ועברת לקואוצ'ינג. ואז יהיו את אלה שיגידו, נו בטח, הם מצאו משהו למכור, אז הם הלכו לזה. אחלה, זה כל אחד יכול לחשוב. אבל אני אומר, אני דווקא מסכה זה מזווית קצת יותר מעניינת. אני חושב ש... אני אשאל את זה ככה, מה יש במחירות שכל כך חשוב לקואוצ'ינג? נכון, שאלה טובה?
שאלה מאוד טובה. תראה, אני חושבת שמחירות זה כלי חשוב לכל אדם, כי אתה תמיד מוכר משהו.
כן.
בין אם זה מוצר, או את הרעיונות שלך, או את הדעות שלך, אתה תמיד מוכר משהו. וככל שתהיה יותר מודע למנגנונים של האדם השני, אז זה פשוט copy-paste עם תסריט מחירה שונה. ובתור מאמן, שלגמרי אתה רוצה כאילו 100% לטובת המתאמן שלך, אתה חייב לדעת למכור לו אמת שונה משלו, רעיון אחר, דרך חיים אחרת, זה חובה.
אוקיי.
זה חובה, זה כאילו חובה לכל אדם. אני חושבת שקראתי את זה בספר של אבא עשיר אבא אני, שהוא אמר שעצם זה שהוא היה איש מחירות בתחילת דרכו, זה הדבר הכי טוב שקרה לו.
וואו.
הוא היה מוכר את זירוקס, מכונת צילום.
אוקיי, מדהים.
וזה פשוט, אתה חייב את הכלי הזה במזוודה שלך, מה שנקרא.
וואו. אני שואל את זה כי אני מאוד מאמין במה שאת אומרת כרגע, מאוד מאוד. ואני חושב שאחת התכונות הכי עיקריות של מנטור, של כל מוביל דעת קהל, אני גם לא אוהב את המילה מנטור, אם להיות כנה. לא אוהב אותה, לא יודע, לא עוברת לי חלק בגרון.
איתך.
לא אוהב את המילה מנטור, לא אוהב את המילה קואוצ'ר.
אני חושבת שאתה הראשון שהכניס אותי להגדרה הזאת, אני לא בחיים לא הגדרתי את עצמי ככה, או חשבתי על זה.
לא, אני בכלל לא אוהב את כל הכותרות. אני מאוד אוהב אבל, שאני כן מאמין אבל במשמעות כלשהי. יש משמעויות שאני כן מאוד מאמין בהן, ואני חושב שאיש מכירות מאוד מאוד טוב, יש לו אפילו איזושהי חובה לעזור לאנשים לשנות את דעתם. אוקיי? כי אם בן אדם הולך כל הזמן באותה דרך שלא מובילה לו, לא בעצם מייצרת לו את התוצאות שהוא מחפש, והוא רוצה דרך אחרת, אבל הוא לא יודע איך לשנות את דעתו, או לא מודע לדעה שהורסת לו, איש מכירות טוב, קואוצ'ר, מנטור, כל בן אדם שיודע לשנות את דעתו של האחר, זה ההגדרה שלי, יש מכירות. אז חובתו הבלעדית לעזור לבן אדם לעבור למסילה השנייה של הרכבת, ולא להישאר על אותה מסילה שמובילה למבוי סתום.
אתה אמרת פה משהו שעל פניו אתית אני מסכימה איתך.
What did I say?
אני חושבת שבתור אדם שגם קואוצ'ר ובחר במקצוע הזה, obviously, לא בשביל הכסף, אלא באמת הרצון לעזור לאחרים.
כן, אבל... לא דיברתי אפילו על כסף כרגע. דיברתי אשכרה רק לשנות לבנם את הדעה. החשיבות של לשנות לבנם את הדעה.
אני פשוט הכרתי המון אנשי מחירות שחצו את הדארק סייד, נקרא לזה ככה. ואני לא יודעת עד כמה הם יסכימו איתך.
הם בדארק סייד. כן, הם תמיד אנשי מחירות גרועים ממש.
לא, לא בהכרח, אבל הם בסופו של דבר נורא, מה לעשות? יש אנשי מחירות שנורא אגואיסטים, שבסופו של דבר מוצאים שם רע
לכולם.
בדיוק.
תראה, אני לא מאמין בזה שתראי, עזבי אותך, איש מחירות טוב נמדד לפי הוודאות והיכולות שלו, לשנות לבן אדם אחר את הדעה, הוודאות שהוא יכול לייצר לעצמו ולצד השני בקיצור. ואם אתה יודע שאתה מוכר משהו שזה חתול בסק, אתה לא תהיה 100% ודאי, יש לך סדק, אדוני. יש לך סדק, ויכולים לפגוע בסדק בקלות. זאת אומרת, אגב, אני בן אדם שמצד אחד מאוד קל למכור לו, מצד שני כמעט בלתי אפשרי. אם אני קולט שהבן אדם בצד השני רק מוכר לי, ואני לא מקבל נתונים שאני יכול לעבוד איתם, שוב, לסמוך על האינטליגנציה של הצד השני. אז ורק אז, זאת אומרת, אז הוא לא יצליח למכור לי. אם הוא עושה לי מחירה שהיא שקרית, הוא לא יצליח למכור לי, אין לו סיכוי. אם כן, אם הוא עושה את הדברים נכון, אם הוא נותן לי את האינפורמציה, אם הוא באמת אמיתי איתי, ואני, אז אני לא אצליח למצוא
אצלו... בכוונות טובות.
כן, אני אפילו לא אצליח למצוא אצלו סדקים, אני אפילו לא ארצה למצוא אצלו סדקים. סדקים שאני אומר, זה חוסר ודאות. יפה? אני בודק, אגב, אנשים גם בודקים אותך בתור איש מחירות, הם בודקים אותך, עושים לך מבחנים. גם אם הם משכנעו כבר, הם ישאלו אותך שאלות רק לשם הבדיקה, לראות כמה אתה ודאי. אנשים מתעצבנים מזה. אני לא מתעצבן מזה, אני מבין את המשמעות.
אגב, שאין פסול להיות איש מחירות שלא יודע 100% מה הוא מוכר, אתה יודע, אם אתה איש מחירות מתחיל או משהו כזה, וזה נורא בסדר גם להגיד.
לא, בתור התחלה, לכל אחד יש את השלבים של החבלי לידה, אבל אני כן חושב שאיש מחירות חייב לדעת מה הוא מוכר, על 200.
זה... כן, הכוונה, אוקיי, טוב, אני הולכת ממש למחירות הארדקורד של המוצר והכל, שאני תמיד הייתי אומרת לחבר'ה שהייתי עושה להם טריינינג, זה בסדר להגיד, אני לא בטוח, תני לי לשאול גם מישהו מעליי ולהחזיר לך תשובה.
זה נקרא זה מקצועיות.
זה יותר אמינות.
זה מקצועיות לגמרי.
אז עדיף לא לשקר במצבים כאלה.
בוודאי.
כן.
איך לשקר? אז ואינו, השקרנים נופלים אצלי חזק מאוד, מסכנים. אז לגמרי. אז יופי, אז תראי, אז את מדברת איתי פה על, על איזשהו שינוי מאוד מאוד קיצוני שעשית בחיים, גם אני חושב שאת באיזשהו מקום גם הצלחת אפילו למכור לעצמך שזה נכון לך, איך בן אדם עושה את זה? אז בי, אז בי
נכון?
עכשיו שבא מנטור או איש מחירות או כל בן אדם אחר ומוכר לך שאתה יכול. איך אני עוזר לבן אדם למכור לעצמו שהוא יכול? זה אני רוצה שתגידי לי. איך את מכרת לעצמך, איך את הצלחת לשכנע את עצמך ש... דווקא הקואוצ'ינג.
שאלת שתי שאלות שונות, כי עם עצמי, תודה לאל, הדרך שבה חינכו אותי, וזה ממש משפט שאני זוכרת, שגם דוד שלי אמר לי, סתם דוגמה, מראה יופי, הכל תופס לחמש דקות, ובאמת חינכו אותי על הערכה עצמית מאוד מאוד גבוהה, להעריך את עצמי, בזכות מי שאני, ולקח לי הרבה זמן, כי הערכה שלי במשך הרבה מאוד שנים הייתה מאוד נמוכה, ואיפשהו בתחילת שנות ה-20, כאילו כל הסימונים נפלו.
זהו, בדיוק זה היה...
והבנתי שלא משנה מה אני רוצה לעשות, אני אצליח. תחשוב שכאילו בגיל 18 הרסתי את הדברים שלי לארץ אחרת, לא ידעתי לאן אני הולכת, מה הולכת לעשות, כאילו פשוט האמנתי בעצמי שיהיה טוב ושאני מסוגלת.
כן.
לגבי אדם אחר, איך אני משכנעת אותו שהוא יכול.
כן, נניח אחד שגם עבר דרך דומה לשלך, התחיל איזשהו מסלול חיים, הוא עבד בו, עשה את זה, היה שם על 200, ואז פתאום הוא אומר לעצמו, לא, בעצם לא זה, משהו אחר. אז איך מתמודדים גם עם הרעשים מהסביבה, ומה יגידו עליי, ומה יחשבו, והאם זה הדרך הנכונה, והמקובל.
רגע, הרבה, אז השאלה שלך ספקות. בעצם, השאלה שלך בעצם זה בן אדם שרוצה לעשות איזושהי הסבה כן. בקריירה שלו?
לצורך העניין, כן, הסבה, או כל החלטה אחרת שהוא רוצה לקבל בחיים, והוא רוצה להיות עליה על 200, כמו שאת עשית לדוגמה, בתחום הקואוצ'ינג.
אוקיי, זאת שאלה מאוד מאוד עמוקה. קודם כל...
אני שואל רק שאלות קשות, מה אני פרייר?
אני אגיד לך למה, כי היא נורא עמומה. כלומר, אם היית עכשיו הבן אדם שבאמת שואל אותי את זה, הייתי יודעת אינטואטיבית על מה ללחוץ. כלומר, הייתי רוצה לדעת מאיפה האמונה הזאת הגיעה. מי לימד אותך שאתה לא יכול להשתנות, או שזה לא טוב להשתנות, הייתי רוצה להבין מה השורש של האמונה הזאת.
בתור מטפלת, זאת אומרת, היית פונה קודם כל, ללמה הוא לא מאמין שזה אפשרי.
או איפה הוא למד את זה, איך הוא למד את זה, על סמך מה הוא למד, אנחנו לא שואלים למה, למה זה יוצר קצת אנטגוניזם. הייתי רוצה לדעת מאיפה האמונה הזאת הגיעה. וברגע שאני יודעת מאיפה היא הגיעה, הרבה יותר קל לי לנטרל אותה ולשבור אותה ולבנות שם משהו חדש. אבל עד שאני, כי כל מה שהוא מספר לי בדרך כלל האדם זה מבנה שטח, אני מחפשת את המבנה עומק. ב-NLP אנחנו שואלים שאלות של מטה מודל, איך A קשור ל-B, כלומר איך הדברים מתקשרים עד שאני מגיעה לאמונת שורש, שבכלל פתאום משהו שקרה בילדות שלו, שאימא שלו אמרה לו, שאבא שלו אמרה. ואז באמת הרבה יותר קל לנטרל את זה.
תפסיקו לחפש הרפתקאות כאלה.
דברים כאלה. אוקיי. ואז צריך להוכיח לו שהוא יכול, ויש כמה דרכים לעשות את זה, או על ידי לחפש דוגמאות מהעבר שלו, לחבר אותו למשאב הזה של הערכה העצמית והביטחון העצמית.
איך את עשית את זה עם עצמך?
שוב, אצלי זה משהו שהיה תמוה בי, כי תודה לאל, יש לי אמא שמאוד מאוד 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 תומכת בי. כן. אז כל הזמן גדלתי מהמחשבה של אני יכולה ואני מסוגלת. Mm-hmm. נכון שהערכה העצמית שלי הבנתי. קצת נפלה במקומות אחרים, אבל בסופו של דבר, שום דבר תחשוב שבגיל 19 כבר כאילו החלטתי שאני רוצה לעצב אופנה, וכבר פרסמו אותי בכמה עיתונים, בפנאי פלוס וזה.
הנה, כי... בדיוק זה. כי אנשים מאוד מפחדים ללכת all in, כי אומרים, רגע, אם אני אלך all in, אז ככה ידעו עליי, ככה יכירו אותי, וזה כבר בניתי משהו, מה אני אעזור משהו שכבר התחלתי, וכל מיני אמונות, ולא, לא, 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 והמוח כאילו באוברלוד, בקטעים כאלה. ואז הוא אומר עצמו, מה, ועכשיו לעזוב הכל... או לאבד הכל, גם הפחד מלאבד.
כן, אנשים הרבה יותר שונאים להפסיד מאשר להרוויח.
כן, אני דווקא מאוד מקדש את העניין של לייצר שינויים בחיים. אני מת על שינויים, אני אוהב שינויים.
החיים זה משחק.
נכון, פאק, הנה, החיים זה כיף. למה לא לייצר שינויים? למה לא לגדול? אני מת על זה, תקשיבי, אני חולה על זה, ששואלים אותי, 3 חודשים כאילו קדימה, רגע, לא עשית, לפני 3 חודשים בכלל, זה, אני כזה, נכון? ושלושה חודשים עבדתי על משהו חדש.
נכון.
למה להתעקע? כן, אבל, אבל עשית רגע, לא הבנתי, אז מה אתה, מי אתה, מה אתה, מו אתה. עשית התפתחות אישית, ורגע, אז אתה עושה מחירות, עסקים, התפתחות אישית, מה אתה עושה? ואני כזה...
אבל זה תחת אותה מטריה, זה נורא
כן,
הולך
להביע. ואז אני כזה, אני אגלה לכם, גם את זה, גם את זה, וגם את זה. מי סיפר לך שצריך כאילו רק דבר אחד? ומי אמר לך שזה הדבר, כאילו למה... מאיפה הגיעה למחשבה הזאת בכלל? כאילו, ואז מתחילות להיות שאלות של, אבל איך זה יכול להיות? איך הספקת כל כך הרבה? כל מיני כאלה.
אני אדם אפקטיבי.
ואז אני כזה, אני אגיד לך איך, כי לא חשבתי כמוך, אז הייתי משוחרר בעשייה שלי. ממש ככה.
בום.
את מבינה? הייתי משוחרר בעשייה שלי, כל כך לא עניין אותי מה שאומרים עליי, אפילו יותר מזה, עניין אותי מה שאומרים עליי, כי אמרתי עצמי, מעניין איך אני משנה לו את הדעה. זה שחושב שזה לא אפשרי. מעניין איך אני משנה לו את הדעה לזה שזה כן אפשרי. מעניין איך אני מכין עכשיו איזשהו כנס, או דף נחיתה, או איזשהו תוכן, שהוא יבין עליי קצת יותר. או שאני אראה לו את הנרטיב, את הדרך שלי, או שאני... ואז אני אומר עצמי, מצוין, תודה רבה על השאלה הזאת. תודה רבה, כי עזרת לי לראות מה חסר לך. יפה? ואני די... ואגב, לכל בן אדם חסר משהו. כל בן אדם רוצה עוד משהו. גם המנטורים הכי גדולים, תמיד מחפשים יותר. ואגב, הם אלה שהם הכי רעבים. הם האריות הכי רעבים בג'ונגל.
פשוט שכל אדם, אם אתה לא הולך קדימה, אתה הולך אחורה באיזשהו מקום.
בדוק.
כן, אני לגמרי מסכימה איתך.
יאללה, מטורף. טוב, יש משהו שאת רוצה להוסיף כזה? אחרון?
לא, אני נורא, לא יודעת, נורא שמחתי להיות פה, נורא כיף פה.
גם אני,
כן.
נכון, היה ממש כיף.
היה ממש כיף, ממש נהניתי.
וזרימה.
ואני רוצה להגיד לך, אמרתי לך את זה לפני, ואני אגיד את זה גם פה, שנורא חששתי מזה. כן. כי אני בן אדם מאוד לא זורם.
לא זורם, הכל מתוכנן.
הכל מתוכנן, אני גם שאלתי אותך על מה אנחנו הולכים לדבר, להכין משהו, איך זה הולך להיות, מה... ואמרת לי, פשוט זרמי, ובשבילי זה לא היה פשוט... גם פיזית.
כן.
לא היה לי פשוט להגיע לפה.
גברת בהיריון והיא באה, איזה כיף. שעה
נסיעה.
וואו.
אבל
עכשיו
באמת
אני מרגיש מיוחד אפילו.
אני רוצה להגיד לך שהקושי הכי גדול שלי זה היה המחסום המנטלי, שאמרתי, יו, אולי אני לא אתמודד עם זה, אולי אני, כי אני אוהבת דברים מאוד, אני פרפקציוניסטית. אני מאמינה בגישת המצוינות, שדברים צריכים להיות באמת, מתרחקת מהפרפקציוניסטית, סליחה, אני באמת משתדלת תיקון תוך כדי תנועה, ובאמת אבל לעשות את הדברים על הצד הטוב ביותר, ואלתורים זה לא הצד החזק שלי. ואני נורא שמחה שהזמנת אותי לפה, ואני גאה בעצמי ככה על זה שבאמת ככה לקחתי את זה, ובאמת נהניתי מזה. אז תודה לך על ההזדמנות לצמוח ככה ולהתפתח.
וואו, איזה כיף לי. וואו, אתם רואים, אני מביא לפה אנשים פאקינג מדהימים, וענבים, ואני חולה על זה. והיה לי מה זה כיף.
גם לי.
וזהו, חברים, עכשיו, כל דבר שאתם שומעים פה, כל כלי, כל ידע, גם הדברים של הסאבטקסטים שאתם שומעים פה, גם הכלים ככה שעל הדרך אתם מקבלים, שימו לכם את זה במחברת, תשמעו את הפודקאסט הזה אפילו שוב, תקלטו את הדברים, תרשמו אותם, תבינו איך אתם מביאים את זה לחיים שלכם, כי היום היה פה ים של אינפורמציה.
נכון.
ים של מידע.
נכון.
אגב, אם אתם רוצים לחפש, אז איך אנחנו מוצאים אותך?
מוראל אלר, תמיד מאבטים את השם.
סגור. מוראל אלר, פייסבוק, אינסטגרם.
אינסטגרם, פייסבוק, טיקטוק.
טיקטוק.
כן, הכי חזקה אבל באינסטגרם.
יאללה. כן. אז אינסטגרם, תבואו, תיכנסו, תראו ותיהנו. כי אני נהניתי מאוד כשראיתי אותך, ואז לכן את גם פה, כי אני מאוד אהבתי.
איזה כיף.
אז מנפצי תקרות זכוכית, נו בראש.